נוכחים בסמטאות החורבן, עם הרב ישראל גליס ויעקב גרוטקה.
צום תשעה באב. היום שבו אנחנו מעוניינים להרגיש את החורבן, להרגיש את החיסרון הגדול שיש לנו עד היום הזה, 2000 שנה, דווקא ביום הזה אנחנו רוצים ללכת למקומות שבהם הדברים התרחשו ממש, ללכת על המקומות שבהם אפשר לחוש את החורבן, בהם אפשר לראות מול העיניים את השאריות, את התוצאה של החורבן הגדול. ובדיוק בשביל זה הלכתי יחד עם העיתונאי, איש ירושלים, הרב ישראל גליס, ברחובות ירושלים. אבל כשאני אומר רחובות ירושלים, אני לא מדבר לרחובות ירושלים של מעלה, אלא ברחובות ירושלים של מטה. צעדנו במנהרות הכותל, צעדנו בעיר דוד העתיקה, במעמקי האדמה. ניסינו לחוש ולהרגיש את מה שהיהודים הרגישו לפני 2000 שנה. היינו במקומות שבהם היהודים התחבו, ובאותם מקומות הם שמעו את הקולות, את קולות המלחמה, באותם מקומות הם הריחו את האפר ואת השריפה של חורבן הבית. היינו במנהרות הכותל, ראינו את החפירות החדשות והישנות בכותל. היינו גם במרכז המבקרים עיר דוד, יחד עם הארכיאולוג אלי שוקרון. היינו במוזיאון וואל לארכיאולוגיה ברובע היהודי, שם התגוררו הכהנים וגם היהודים העשירים. ולבסוף הגענו למערת צדקיהו. איתי כאמור העיתונאי וההיסטוריון ישראל גליס, בואו נצא לדרך. ממש ברגעים אלו אנחנו נכנסים, אני יחד עם הרב ישראל גליס, ההיסטוריון, איש ירושלים, אנחנו נכנסים למנהרות הכותל, המקום אולי הכי קרוב לבית המקדש, לחורבן הגדול, והמקום שממנו אפשר להרגיש בצורה הכי חדה את החורבן הגדול. הרב גליס, לאן אתה לוקח אותנו?
אז זהו, זה לא בדיוק מנהרות הכותל, זה אחרי מנהרות הכותל. אנחנו יורדים לרחבת הכותל המערבי ופונים שמאלה לאיפה שיהודים נכנסים תמיד פנימה כדי תפילה וכן הלאה. מתחת לקשת, ואנחנו עוברים, הולכים להיכנס למקום חדש שעוד מה שאפשר לומר שרגל יהודים עדיין לא דרכה מבחינת התיירים ומטיילים, עדיין לא הגיעו לשם.
עכשיו, תוך כדי שאנחנו נכנסים פנימה, אני רוצה באמת לשאול אותך, אתה מכיר את המקום שממש ברגעים אלו אנחנו נכנסים אליו כבר הרבה מאוד מאוד שנים?
אני מכיר את המקום
שלך. יש כאן התפתחות? זאת אומרת, בכל שעה. יום מגלים דברים חדשים עוד ועוד ועוד?
אפשר לומר בכל שעה כמעט. בכל יום ובכל שעה מתגלים פה דברים מרתקים ומעניינים. אני אגיד לך את האמת, כשאני יושב מול דוקטור רבי סלומון, שסולומון שהוא חוקר פה כבר שנים את המקום הזה, זה מחזיר אותי לאחרי מלחמת ששת הימים, כשעדיין איש לא נכנס לכאן, וטיפסתי פה עם כמה ירושלמים שנכנסו פנימה, טיפסנו דיין יקיר בכניסה מתחת למחכמה, טיפסנו ונכנסנו והתחלנו לשוטט בתוך כל ה... ג'יפה והלכלוך וכל מה שהיה פה, הבורות שהיה פה, היום זה משהו אחר לגמרי.
אתה מזכיר את דוקטור אבי סלומון, שהוא בעצם הארכיאולוג הראשי של הקרן למורשת הכותל, ואני רוצה לצרף אותו לשיחה. דוקטור אבי סלומון, כמה שנים אתה כבר חי את מנהרות הכותל או את מאחורי הקלעים במה שקורה פה?
אני חופר וחוקר את מנהרות הכותל למעלה מ-16 שנה.
וואו.
חופר וחוקר את מנהרות הכותל למעלה מ-16 שנה, מבצע חפירות, מפנח את הממצאים מהחפירות, ומנסה להביא את הממצאים הדוממים אל הציבור כולו, על מנת שכולם יבינו ויכלו לגעת בתפארת עברם.
עכשיו בוא אני אשאל אותך, אתה יודע, את המאזינים שלנו בסופו של דבר מעניין, כל כך הרבה שנים, אתה יכול להצביע על התגלית אולי הכי גדולה שגילית כאן?
התגלית הכי גדולה, אני לא יודע להגיד התגלית הכי גדולה, הכל מצטרף בסוף למכלול אחד שאפשר לבוא ולבקר בו מימי הבית השני, אבל אני יכול להצביע על כמה דברים שהם בעצם הנקודות החשובות ביותר שגילינו פה ב-16 שנים האחרונות של החפירות במנהרות הכותל, ואני מדבר קודם כל על מתחם מקוואות גדול מאוד שנמצא מערבית לקשת ויסון, הקשת שהרב גליס הסביר קודם. אני מדבר על שכבות חורבן שמכילות בתוכם כלי אבן בתוך השכבות האלה. והדברים האלה כמובן יש להם משמעות הלכתית, שכן כלי אבן השתמשו בהם בעיקר או כהנים או חכמים שהקפידו על הלכות טומאה וטהרה, ואת הדברים האלה שאנחנו מוצאים כאן זה מעיד על הנוכחות היהודית של כהנים וחכמים שהקפידו על הלכות טומאה וטהרה במרחבים שממערב לקשת וילסון וממערב למקום קודש הקודשים, בין חומה המערבית של הר הבית, הכותל המערבי, לבין העיר העליונה של ירושלים. והדברים האלה, כשאתה בא ונוגע בהם ומסיר את שרידי האפר, מאוד מרגשים, כי אתה נוגע חזרה בעבר שלך. ואתה יודע שאחד הכהנים, מימי בית שני, אכל או שתה או שם כל מיני דברים בכלל מאבן או בספל מידה או בצלחת מאבן שמצאנו כאן במקום הזה.
אתה מומחה לתאר דברים ולהמחיש אותם בפה. איך אתה יכול להעביר למאזינים את התחושות שאני ואתה מרגישים עכשיו?
אני רוצה להגיד לך.
בעובי... בעומק האדמה, ממש, ממש סמוך לבית המקדש, למקום בית המקדש.
תשקל לידיים של דוקטור אבן סלמון. בידיים שלו יש אפר של חורבן בירושלים. הוא מתעסק עם האפר. הרי בית המקדש שנחרב, אבנים נזרקו מלמעלה על אותם הבתים שהיו באזור הגי טריפיון, באזור הכותל המערבי. פה היה גיא, פה גרו אנשים. הכל נזרק מלמעלה, כי לא יכולו להחריב את הכותל המערבי. מהרבה סיבות לא ניכנס להיסטוריה, אבל הכותל המערבי לא נחרב. אותו דוקס פנגר שקיבל על עצמו להחריב את הכותל, לא החריב את הכותל, אבל נזרקו אבנים מלמעלה. ופה היו בתים, והבתים, פה הייתה שריפה. הוא נוגע בשריפה ממש. נוגע בשריפה ובכלים שבתוך הבתים.
זה לא יאומן.
ואם נמשיך את הקו הזה, אנחנו עכשיו יושבים באחד העולמות הגדולים והמפוארים מימי הבית השני, אחד ממבני הציבור המפוארים ביותר שמצאנו סמוך לכותל המערבי. במנהרות הכותל מכנים אותו אולם החשמונאים, לרוב הציבור הוא ידוע בתור האולם ההרודיאני, וזה אולם שנתגלה כבר לקראת סוף המאה ה-19 על ידי ארכיאולוג וג'נטלמן בריטי בשם סר צ'ארלס וורן, שחפר פה, עשה מנהרות והגיע לאולם הזה. החפירה שלו הושלמה רק בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, 92, 93, השלימו את החפירה כאן, ובין השאר מצאו ממצאים מדהימים. קודם כל למדו על התפארת של הבניין כפי שהוא היה, אבל אם אנחנו בתשעה באב מדברים על החורבן, אחד הדברים הבלתי האמצעים שמצאו על הרצפות של החדר הזה מימי הבית השני, הלא הם אבני הבלסטראות שאפשר לראות כאן מעבר לזכוכית.
ממש מול העיניים
שלנו. אבני של האולם, אבני הבלסטראות, עדות למלחמה האדירה שהתחוללה כאן, בין הרומאים לבין היהודים שהגנו על ירושלים במרד החורבן.
פשוט והעדות
הזו פשוט אילמת, ואנחנו באים בחפירות הארכיאולוגיות, מפנים את שרידי האפר והאפר, ונוגעים ממש בהיסטוריה של ירושלים בחורבן של שנת 70.
כשאנחנו מסתכלים על האבנים של הכותל המערבי, אבנים, יש חלק מהם אבנים שחורות, אבנים ממש משריפה.
נכון, חלק מהאבנים, לא, צריך להבדיל, חלק מהאבנים אכן שחורות משריפה, אבל לא כל השריפות הן שריפות של חורבן הבית, יש אירועים שאירעו לאחר מכן, כל מיני תקופות אחרות, אני מדבר בתקופה הרומית, בתקופה הביזנטית, שגם כן השאירו את חותמם על הכותל המערבי. נכון לעכשיו, שכבות השריפה שמצאנו על הכותל, הם, בואו נגיד ככה, מתקופת המשנה והתלמוד, כן? לתקופת משנה והתלמוד, אפילו אני יכול להגיד במאמר מוסגר, אני לא אסביר למה, מימיו של רבי יהודה הנשיא, ואנחנו בשאיפה להגיע לשכבות הקדומות ביותר, שנמצא באמת את שכבת החורבן מימי בית שני, מונחת על גבי הרחוב שחלף למרגלות הכותל המערבי, שעולה בדרכו מהפינה הדרומית מערבית של הר הבית, דרך קשת רובינסון, קשת ויסון, צפון על הפינה המערבית מערבית צפונית של הר הבית.
עכשיו אנחנו ראינו מאחורי אותו ארמון חשמונאים שאנחנו יושבים בו מקווה.
כן,
אכן. מה זה המקווה הזה?
אז זה אחד התגליות החשובות של השנים האחרונות בחפירות שמצאנו כאן. לא מצאנו רק מקווה אחד, מצאנו ממזרח למבנה הזה, מבנה החשמונאי, האולם ההרודיאני, מערך שלם של מקוואות. והמקוואות האלה, מה שמאפיין אותם, א', שהם בנויים בסלע, בנויים וחצובים, ולא, סליחה, המקוואות האלה בנויים ולא חצובים בסלע, זה דבר ראשון. דבר שני, מקוואות גדולים במיוחד, שנועדו לאכלס הרבה אנשים בזמן קצר. דבר שלישי, מה שמעניין במקוואות האלה, שאין להם אוצרות. כידוע, כל פעם כשמדברים על מקווה בארכיאולוגיה, מדברים על זה שיש
צור... מחפשים
את האוצר. ואחד הדברים המדהימים כאן, שלא מצאנו אוצרות למקוואות האלה.
אבל יש פה מים בתוך המקווה. מאיפה המים האלו באים?
שאלה טובה.
גם מבחינה...
וגם בימי בית שני, מאיפה המים מגיעים? התשובה לשאלה הזאת תמונה במה שמצאנו כאן, בתוך מנהרות הכותל, מהגבעה המערבית של ירושלים לכיוון הר הבית, והם יסודות של גשר גדול שחיבר בין העיר העליונה של ירושלים להר הבית. והגשר הזה בימי בית שני נשא על גביו את אמת המים התחתונה, שהוביל המים מאזור בריכות שלמה, מהאזור של עין איתם, לכיוון הר הבית. נקודת המוצא של המים הם מעיין חיים, עין איתם. ונקודת הכניסה להר הבית גם כן מובילה ממעיין חיים, מפני שמים חיים מתארים באמה. כלומר, אפשר להזרים אותם באמה, מתארים בזוחלים. ולכן כל המקוואות... כל המקוואות שאנחנו רואים כאן במקום הזה הם מקוואות של מי מעיין חיים, ולכן אין צורך באוצרות. והיתרון השני מבחינה הלכתית שזה מקוואות בדרגת הערה הכי גבוהה שיש, שאפילו רחמנא ליצלן זווים ומצורעים יכלו לבוא ולהתאר במקוואות האלה.
אתה מדבר על המקוואות שנמצאים ממש כאן לידינו, מטר לידינו.
כן,
המקוואות האלה. פשוט מצמרר.
שיש שם מים, וגם פגשנו מישהו טובל.
כן, עכשיו, לפני שנמשיך...
עכשיו, אספקת המים למקוואות האלה היום היא לא מהמה התחתונה. אספקת המים למקווה הזה עם המים היום הם מגשמים. לא מים של המה התחתונה, אבל בכל זאת, בתוך המקווה הזה יש 40 סייר של מגשמים, שמי ש...
שקשרה למעדרין.
כן, שמי שרוצה... כלומר, הקרן אומר שאת הכותל, אנשי המנהרות לא כל כך ססים לזה, אבל...
אבל מי שרוצה מתפלח פנימה וטובל.
חוץ מיקי מצאו פה מזרקה.
חוץ מיקי מצאו פה
מזרקה.
הרב גליץ, אני רוצה להגיע למזרקה, שאני חושב שזה בעצם התגלית שלנו, וזה סוג של חשיפה בלעדית שאבי יחשוף לנו כאן בתוכנית, אבל לפני כן, ברשותכם, אני רוצה אולי לשאול אותך שאלה קצת אישית. אתה נמצא פה כל כך הרבה שנים במקום הקדוש הזה, שמזכיר יותר מכל את החורבן. ישנם רגעים שאתה עומד מול איזה ממצא חדש ואתה פשוט פורץ בבכי, אתה מתרגש ואתה לא יכול להמשיך. הרי אתה יהודי ראי שמיים, אתה יהודי דתי. אתה יכול לספר לנו על הרגעים האלה?
לך, אפשר להגיד מאוד של התרגשות, כן? אפשר להגיד מאוד של התרגשות. קראו לי כמה פעמים, פעם ראשונה שזה קרה לי כשמצאתי את מתחם המקוואות, פעם שנייה כשמצאתי את הכלי אבן, פעם שלישית כשמצאתי פה, בתור ארכיאולוג אני מדבר, אבל שברים של טיח מצויר, כלומר טיח צבוע, שברים של פרסקאות שהיו פה על הקירות בחלק מהמבנים, ומדי פעם זה נקודה שאתה נוגע בה, או שאתה מגיע למשל לכלי אבן, ואתה מבין שאתה נוגע בעבר שלך, זה מרגש עד מאוד.
מטבעות כן. מצאתם פה?
מה?
מטבעות מצאתם?
מטבעות ודאי, ודאי. מצאנו מטבעות, כלי חרס, כלי זכוכית, כלי אבן, מטבעות מכל התקופות.
אבגליס הזכיר את המזרקה.
כן.
נכון,
כן,
אנחנו בעצם חושפים פה לראשונה.
כן.
דבר ממצא
אולי הכי נדיר. למאזינים של כל חי, כן, פעם ראשונה שנדבר על הדבר הזה, שהוא חלק
מהמשך המערבי של המבנה. אולי נלך ממש תוך כדי השידור, נלך לכיוון לו, המזרקה.
ודאי.
ותספר לנו על המזרקה בדרך.
טוב, אז... מפני שהגישה למזרקה היא חסומה כרגע, אנחנו צריכים לעלות מהאולם ההרודיאני למעלה למסלול הרגיש למבקרים במנהרות הכותל, עד שנגיע לפתח בתוך מעבר הסתרים, ושם נעשה בזמן, מסע בזמן אחורה, גם לנבחי האדמה וגם לימי הבית השני.
עכשיו, תוך כדי, אתה יודע, זה מרגש לראות שמגיעים לפה תיירים ומגיעים לפה אנשים שונים, מכל העדות ומכל המגזרים, בכדי להכיר את המקום לעומק ולהתחבר ולהתרגש, ואנחנו מתקדמים למזרקה. הרב גליס, אתה הזכרת מקודם את התגלית אולי הכי גדולה, שגם אבי אומר שמאזיני כל חי ודאי שלא שמעו עליה, והיא המזרקה. בוא נתקדם תוך כדי שידור למקום, ואני מוכן לרדת ממש מתחת לאדמה, הרב גליס, אם אתה איתי, ואם אבי איתי.
אני מזמין אתכם לטפס מהמפלס של האולם ההרודיאני למעבר הסתרים, המעבר המרכזי של מנהרות הכותל, ומשם דרך דלת, קצת מסתורית, לרדת חזרה לעמקי האדמה, למסע הן אל תוך האדמה, אל בטן האדמה, והן מסע בעבר לימי הבית השני.
עכשיו, אנחנו נתחיל ללכת, נתחיל לרדת במדרגות המאולתרות כאן, אבל בוא תספר לנו קצת על התגלית. תכניס את המאזינים לסיפור הזה.
התגלית הזו היא תגלית משמעותית, מפני שבמשך השנים ידענו שלאולם ההרודיאני שהיינו בו מקודם, יש המשך. ולא תיאר לעצמנו מה ההמשך הזה. הצלחנו בשנים האחרונות לחפור את ההמשך הזה של האולם ההרודיאני, ולהפתעתנו גילינו שבמקום הזה השתמר קיר אדיר מימי הורדוס, מהשליש הראשון של תקופתו של הורדוס המלך, כאשר הקיר הזה הוא חלק בלתי נפרד מהאולם ההרודיאני. ובמקום שהמשך, ההמשך המערבי של האולם ההרודיאני יהיה באותו תבנית של האולם ההרודיאני, כלומר עוד חדר גדול, עוד לשכה של המבנה הזה, מצאנו כאן קיר אדיר שהשתמר עם אומנות אחוזות, עם קרקוב.
אתה מדבר על הקיר ממש מולנו.
כן, כן, וזה אחד התגלויות הנפלאות של מנהרות הכותל בשנים האחרונות. קיר אדיר מימי הורדוס המלך, שהשתמר לגובה כמעט 6 מטרים. ממצא כזה אין באף אתר ארכיאולוגי אחר בארץ ישראל, כולל אתרים מפורסמים, מצדה והרודיון, שבהם רואים את הפאר והדר של הבנייה מימי הורדוס. וכולל אתרים כמו קסריה, שיש שם תיאטרון מימי הורדוס וכיוצא.
אני רואה שאפילו רב גליס מתרגש כאן, אפילו רב גליס שמכיר כבר הכל וראה הכל, אני רואה אותך ממש רועד מהתרגשות.
מה יהיה מאחורי הקיר?
מאחורי הקיר היה בור מים, בור מים שקיבל את אספקת המים מהמעלה התחתונה, ואם תיסו את עיניכם למעלה, תראו שבראש האומנות האחוזות שצמודות לקיר, יש כותרות. יש כותרות. ואם תשים לב, במרכז הכותרות יש חורים. הכותרות בלשון מקצועית קוראים להם כותרת קורינטית חלקת עלים, שמיוחסת לתקופה שבין התקופה החשמונאית לימי הורדוס. אנחנו מכירים הרבה כותרות בסגנון הזה מהחפירות הארכיאולוגיות שנעשו ברובע היהודי, הווה אומר בעיר העיונה של ירושלים מימי הבית השני, ולהפתעתנו מצאנו אותם כאן באתרן בתוך הקיר משולבות בקיר המקורי של הורדוס. ומה שמעניין שבמרכז הכותרות האלה יש חור, יש חור בין שתי שיניות או שתי עלים כאלה שיוצאים, והחור הזה בכל הכותרות מעיד על כך שהמבנה הזה שימש למזרקה. מה שיפה ומיוחד במבנה הזה, שבדרך כלל מזרקה כזו אנחנו מכירים מערים כמו רומא ויוון ואתרים אחרים בחוץ לארץ, או אפילו בית שאן, בדרך כלל זה מבנה בין 2-3 קומות, שבתוך המבנה יש חצובות נישות או חצובים חללים, ושם בדרך כלל שמו פסלים שנגיד שלא היו צנועים במיוחד. ופה הדבר הזה חסר. כלומר, מי שבנה את הדבר הזה הבין שהוא נמצא בערך 40 מטר מהחומה המערבית או מהכותל המערבי של הר הבית, ולא העיז לשים פה כל מיני פסלים או דברים שירגיזו חלק מיהודי ירושלים.
זה דבר אחד. גם הכותרות מאוד צנועות.
כן, גם הכותרות.
מה יש מעל הכותרת?
מה?
מה יש מעל הכותרת?
מעל הכותרת יש מדרגה. מה? מדרגה ומקום לקורות של הגג של המבנה שהיה פה פעם.
יש פה 3 כותרות.
4. עוד אחת מוסתרת ולא חפרנו אותה. עוד אחת מוסתרת ולא חפרנו אותה. ומהכותרות האלה, מאמצע הכותרות, יצא זרם מים לאיזושהי בריכת מים שאתם רואים כאן למטה.
בעצם אני עומד ממש בתוך בריכת המים.
משהו כזה, כן. אתה עומד בתוך בריכת המים, יצא פה זרם מים. והמבנה הזה אנחנו קוראים לו נימפאון, בלשון המקצועית, או מזרקה. וזה מה שהופך את כל האולם ההרודיאני וכל המתחם שראינו, כולל מהמקוואות, מהמזרח, כולל האולם שבו היינו קודם, כולל המבנה הזה של הכותרות עם המזרקה, למבנה שאני מכנה אותו מבנה ציבורי ששימש לצורכי טהרה ורחצה לפני עלייה להר הבית. ובעיקר בגלל הנושא של המזרקות והמים שקשורים והמה התחתונה שחולפת כאן לא מזמן. וחיפשנו חלק מהחוקרים שמתעסקים בעניין הזה, ויש חוקר דוקטור גיא שטיבל מהאוניברסיטת תל אביב שחקר את המבנה הזה ועשה לו הרבה מקבילות למקומות אחרים בעולם. מה שהוא מצא, מקבילות של כל מיני סוגי מבנים דומים, למשל הכותרות והצורה של העמודים והחורים מתאימים למבנה של חלוקת מים שנמצא בקצה של אמת מים שמוליכה לעיר מסוימת. אבל לעומת זאת המתחם של הבריכות לא אופייני לדבר הזה, לא אופייני למבנה הזה. ולכן אותו דוקטור גיא שטיבל הגיע למסקנה, ומסקנה שאני מקבל אותה, שמדובר ככל הנראה במבנה שהיה לו שימוש כפול, הן להספקת מים והן לצורך רחצה. מה שהוא מכנה במקורות שלנו, מה שהוא מצא מקבילה במקורות שלנו, קרונה של ציפורי. ודאי הרב גליס יודע על קרונה של ציפורי, מה קרה בקרונה של ציפורי.
ששם גם תבלו וגם גם של שובה, אבל גם תבלו.
ומה קרה שם בי"ז בתמוז?
אני צריך לפתוח את הספרי היסטוריה, זה המון
הספר. אני אספר לרב גליס, רבי הלך לטבול שם בקרונה של ציפורי בי"ז בתמוז, כי הוא רצה לבטל את הצום הזה. אומנם אנחנו בדיוק שלושה שבועות אחרי זה, אבל זה מה שמביא אותנו לכל המקום הזה, קרונה של ירושלים. הן מבנה ששימש לרחצה וטהרה, הן מבנה ששימש להספקת המים, ולצערנו כל הדבר הזה חרב במהלך מרד החורבן והרס המקדש במקום הזה.
אני יכול להגיד, הסיכום של הדברים הוא שאתם בעקבותיו של וורן. וורן חיפש מים וגילה פה דברים אחרים.
אני לא יודע אם וורן חיפש מים, וורן ניסה לתהות על הקנקנם של הדברים, על היסודות של המבנים והכימונות מתחת לבניין המחכם ברחוב השלשלת. הוא היה החלוץ הראשון, ואנחנו עד היום צועדים בעקבות העבודה שלו, וכל הארכיאולוג שפה עובד פה באזור מלא הערכה והערצה לעבודה של וורן. אנחנו פשוט ממשיכים את הדברים שלו,
את הדרך
ובחלק
שלו.
בחלק מהחפירות אנחנו נוגעים בדברים שהוא עשה. כלומר, מפרקים חלק מהדברים שהוא עשה וממשיכים הלאה לחשוף את הדברים המפוארים מימי הבית השני.
עכשיו, מהו המקום הכי קרוב לבית המקדש מכל האזורים שהיינו כאן במנהרות הכותל?
המקום הכי קרוב מכונה מול קודש הקודשים, הוא נמצא בתוך מערכת מנהרות הכותל, קצת יותר צפונה למקום שבו אנחנו נמצאים, ועל פי המסורת וגם על פי המדידות, על פי המדידות של המפות, 90 מטר מזרחית למקום הזה, זה המקום של קודש הקודשים, שם אבן השתייה, שם עמד ארון הברית בימי בית ראשון, ושם היה המקום שבו נכנס הכהן הגדול בימי בית שני לכפר על עם ישראל. ולכן המקום הפך למוקד לתפילה, גם אנשים באות להתפלל שם, ובקומה למעלה, הרב מאיר יהודה גץ, זכר צדיק לברכה,
רב הכותל
והמקומות הקדושים, במשך עשרות שנים, בנה לעצמו בית כנסת, כי לפי החשבונות שלו, זה המקום שממנו התפילה מתקבלת עד הכי...
ולמעשה זה הייתה דעת יחיד של הרב מאיר גץ, כי שלב גם על זה יש חיוקי דעות, כן, זה נמצא, כן. יש פרופסור טוביה סגיב, שהוא אומר בכלל שהמקום
כן,
אחר
נכון.
לגמרי בכלל.
אבל בוא נגיד ככה, שדעתו של הרב גץ היא דעתו של הרדבז, וגם דעתם של ארכיאולוגים בשם ארכיאולוגים, אנשים שמתעסקים בחקר ירושלים, כמו לין ריטמאייר ודן בת וגבי ברקאי. אז אם יש רבים וידעת יחיד, אני חושב שאפשר לקבל לדעת הרוב בשמחה. בוא נגיד, אם כולם היו מסכימים על אותו דבר, אז היינו בבעיה. כמו שהסנהדרין, שכולם מסכימים על דבר אחד, אז אנחנו בבעיה.
זה היופי שבעניין. כי גם יש את הספרה הזו שהארי כתב, שלא יהיה מבנה על מקום של אבן השתייה. אז ברווח הזה בין מסגד אקצה לבין מסגד עומר יש ריק.
נכון.
אין ספק, אין דבר שהרב גליס לא יודע. אני רוצה שאלה אחרונה ברשותך. אתה כבר המון שנים חופרים פה ועושים עבודת קודש. מה הצפי שלכם, הארכיאולוגים, לתגליות הבאות, לשנים הקרובות? לאן זה בסוף, בסוף מה נגלה?
בוא נגיד ככה, הצפי של הארכיאולוגים שעובדים במערכת מנהרות הכותל, ביוזמתם של הקרן הירושלמית הקודש, שנוהלת על ידי הרב שמואל רבינוביץ', סולי אליאב, שמאפשרים לנו לעשות החפירות כאן, הוא לחשוף את הרחוב מימי הבית השני. המטרה שלנו בחפירות הבאות שאנחנו עושים פה, זה לחשוף את הרחוב מימי הבית השני, את המבנים שסמוכים אליו, ואולי גם לחשוף את תעלת הניקוז שעולה מעיר דוד לכיוון צפון, שחפרו אותה עד שער ברקלי, קצת צפונית לקשת רובינסון, ואולי בהמשך נוכל לעשות איזשהו חיבור לדבר הזה, אבל בכל אופן המטרה בשנים הקרובות היא לאפשר מסלול תיירותי של המבקרים ברחבת הכותל ומנהרות הכותל על גבי המפלסים הארכיאולוגיים המקוריים. לא כולם מימי הבית השני, יש למשל תקרדו בחוץ, תקרדו המזרחי של ירושלים, אבל משם תהיה אפשרות להיכנס לתוך מנהרות הכותל, גם על מפלסים מהתקופה הרומית ביזנטית וגם בהמשך למפלסי הבית השני עד שיגיעו לאזור קשת ויסון ומשם צפונה למקום קודש הקודשים.
תוך כמה שנים הרב גליס אתה משער שהם יגיעו לאן שהם רוצים?
אני משיח לקלקל להם את העניין ויכול לחפור פה עד 120.
למה לקלקל? שהמשיח יבוא בעזרת השם. לא, הכל יתגלה פה.
אבל אנחנו בעזרת השם מקווים להשלים את התוכנית הזו בטווח של בין 5-7 השנים
הקרובות. זה הכל.
עד השמיטה הבאה אני מקווה שזה יהיה.
זאת אומרת, עוד 50 שנה אתם לא תמשיכו לחפור?
ודאי שנמשיך לחפור, ירושלים לא נבנתה ביום אחד, וגם לא התכסתה באפר ביום אחד, אז ודאי. בואו נגיד ככה, אני רואה את התפקיד שלי פה במנהרות הכותל כתפקיד של שליח ציבור של כל עם ישראל. לבוא, לחפור את האפר, לסלק את האפר, את שיבחי הזבל והאבנים והשריפה, לגלות האבנים ולספר את הסיפור שלהם. אז נכון לעכשיו, זו התורנות שלי להיות שליח ציבור, מן הסתם,
אנחנו בשם כל עם ישראל, ובפרט בשם מאזיני כל חי, באמת הם מודים לך. תדע, הרב גליס עושה עבודת קודש, אף אחד לא יודע, מתחת לאדמה, בריאות ואריכות ימים, ושבאמת נזכה לראות ממש מול העיניים שלנו, ממש היום, בבניין בית המקדש. ותודה שהקדשת לנו את הדקות האלו, ואני בטוח שהמאזינים נהנו מאוד, אני לא יודע אם המילה נהנו, המילה במקום, אבל הם ברור שהם כעת יותר מרגישים את החורבן הגדול שהיה לנו.
אז צום קל לכולם, ושיבואו לבקר בשרידי עברם.
תודה, תודה לך דוקטור אבי סולומון, הארכיאולוג הראשי של מורשת הכותל. אנחנו ממשיכים לעומק האדמה. הרב גליס, לאן אנחנו הולכים?
אנחנו יודעים יותר למטה, מה שנקרא בית שני, למקום שפה היה הקרבות, פה היה מלחמה, לכאן ברחו הלוחמים, המורדים יותר נכון, לתעלה, שהיא למעשה מחוץ לעיר דוד, אבל ממש מתחת לעיר עתיקה, מתחת מה שאנחנו מכירים את שער השפוט, אנחנו נמצאים מתחת למקום הזה, מתחת לשער השפוט.
עכשיו,
מה שנקרא גבעת האופל, נכון?
אני רוצה לצרף אלינו לשידור את הארכיאולוג אלי שוקרון, אחד האנשים, אולי שמכיר יותר מהרבה אחרים את מעמקי האדמה מימי בית שני. אלי, כמה מטרים אנחנו מתחת לאדמה עכשיו?
אנחנו עכשיו מעל 10 מטרים מתחת לאדמה. אנחנו נמצאים פה בתוך תעלת הניקוז. אתה צריך להבין, כשבנו את כל מתחם הר הבית, בנו לאורך מתחם הר הבית גם את הרחוב המרכזי של ירושלים. והרחוב המרכזי של ירושלים הלך נבנה לאורך עמק התרופאון, או עמק עושה הגבינה, נכון, הרב גלי, עד לבריכת השילוח. וכשבנו את הרחוב הזה, בנו מתחת לרחוב מערכת מאוד 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 גדולה של מערכות ניקוז, של תעלות, של מנהרות, הכל בנוי מתחת לרחוב. ואנחנו, כשאני התחלתי פה את החפירה, התחלתי את החפירה בכלל בבריכת השילוח. אחרי שמצאתי את בריכת השילוח ב-2004, אז אמרתי, חייבים לחבר את המקום הזה עם מתחם הר הבית, עם הכותל.
זאת אומרת, אנחנו עכשיו ממש באמצע תעלה.
אנחנו בתוך בור.
אנחנו בתוך בור.
תרים את הראש, תסתכל.
אנחנו בתוך בור מים, שבעצם מוביל אל השילוח. נכון?
אנחנו בתוך בור מים, כאשר בור המים הזה, תשים לב, שבור המים הזה נחתך בתקופה מאוחרת יותר. כלומר, אנחנו מדברים על בור מים בכלל שנבנה בתקופת בית ראשון. כלומר, כל האזור הזה, לפני שבנו את הכותל, הייתה פה שכונת מגורים. פשוט מה שעשו, שכונת המגורים הזו נהרסה, נשארו בורות מים, מקוואות, אנחנו יכולים לראות פה מקוואות, בורות מים, הכל נמצא פה, ובנו את תעלת הניקוז. עכשיו, שימו לב שבנו את תעלת הניקוז מחוץ למתחם הר הבית. ויש לזה שתי סיבות מאוד עקריות. קודם כל, כשתעלת הניקוז נמצאת מתחת להר הבית, הניקוזים, המים יכולים לערער את היסודות. מצד שני, כשאתה מעביר את כל תעלת הניקוז, מה יש לך בתעלת הניקוז? שפחים, דברים לא תיאוריים. אז מה שהם עשו ברוב חוכמתם, הם הוזיזו את כל תעלת הניקוז מחוץ להר הבית, שהר הבית לא יהיה תמה, מתחת מהיסודות שלו. וזה מה שהם עשו פה, ומה שיש לנו פה, יש לנו הסתה של כל מערכת הניקוז מחוץ למתחם הר הבית, והמערכת הזו, המדהימה הזו, שנמצאת במעמקי ירושלים.
עכשיו בוא תיקח אותו נהל, הכהן מתאמה בהר הבית, קורא לו מקרה, והוא צריך לרדת לתאר, הוא יצא מתוך תעלה מהר הבית, איך שהמשנה מתארת את זה, והוא יורד למטה לשילוח לצבול. איפה התעלה הזו? זה לא פה?
אני לא יודע.
אז יש לך עוד אתגר. אני חפש את התעלה הזאת.
אני לא יודע. יש לי אתגר
משבעה, אומרת המשנה.
נכון. יש אתגר לחפש את התעלה הזו. יכול להיות שזה זה, יכול להיות שלא. אני לא יודע. אבל מה שכן אני יודע, כי אם אתה חיברת אותן לכהן הגדול, שזה מאוד מאוד מעניין ומאוד מפליא שבחפירה פה, בתוך תעלת הניקוז, יום אחד אנחנו, אני מוצאים חפץ מזהב, שהצורה שלו היא ככדור. עכשיו, מה שאני עושה, אני לוקח את זה, ואני, בלי לשים לב, אני מנענע אותו, ופתאום אני שומע צליל. ואז אני אומר, פעמון זהב. היו הרבה חבר'ה לצידי, ואז אמרו, פעמון זהב, הכהן הגדול. ודיברנו כרגע על הכהן, הכהן הגדול, על הגלימה של היו 72.
רגע, סליחה שאני מפסיק אותך. כן. אתה מצאת את פעמון הזהב שהיה על בגדי הכהן הגדול?
לפי דעתי, הפעמון הזה שנמצא הוא אחד מפעמוני הזהב שהיה על גלימתו של הכהן הגדול.
עכשיו, איפה מצאת? כמה מרחק
מצאת מאיתנו? מצאתי אותו פה, פה, בתעלת הניקוז.
ממש בתעלה כן. שאנחנו עומדים
שאנחנו
בה
כעת. שאנחנו כרגע עומדים פה כעת.
שאני יעקב, בתוך התעלה הזאת ישבו מורדים. לפה הגיעו גם חפצים כנראה מהר הבית. גם מטבעות וגם אולי חלק מהגלימה של הכהן, או הגלימה עצמה, שנחלה במשך הזמן. ומה שנשאר זה שהוא פעמון. זאת אומרת, פה ישבו מורדים שירדו מלמעלה והתחבו פה בתוך, התחבו פה בתוך התעלה, ומלמעלה, שאתה רואה את אחד מאחורים, מלמעלה החיילים הרומאים ניסו להרוג אותם.
עכשיו, אלי, אני רוצה באמת לשאול אותך.
תסתכל, אני...
בנימה אישית, כן. אתה מחזיק את הפעמון ביד. מה אתה מרגיש?
זה, קודם כל, לפני שהבנתי שזה פעמון, אמרתי, אתה יודע, חפץ ארכיאולוגי, אתה ארכיאולוג, אתה מחזיק חפצים ארכיאולוגי, אבל ברגע שהבנתי שזה פעמון, והפעמון הגיע ככל הנראה בסבירות מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה, כי אין לך 100%, אני לא הייתי כשזה, בסבירות מאוד מאוד גבוהה, שזה הגיע מגלימה של הכהן הגדול, היה בי רעד בגופי. ממש רעדתי והתרגשתי, ואז פתאום אתה אומר, בום, יורד לך סימון, ואתה הולך ואתה קורא מה שכתוב בספר שמות, ואתה קורא מה שכתוב יוסף בן מתתיהו, ואתה קורא כל מי שכותב על הפעמון, ורשי והרמב״ם והרמב״ן, ואתה מנסה להבין מה זה הפעמון, ולקחתי את הפעמון ועשיתי לו צילום רנטגן, ומה שגיליתי בצילום רנטגן, שמאוד מאוד מפתיע, ממרכז הפעמון יורד חוט, ענבל באורך של 4 מילימטר שיורד למרכז למרכז הפעמון.
ששם יש רימון. עכשיו יש את הכלי הקטן שנקרא רימון.
ואז אתה מבין, ואנחנו הרי כולנו מכירים את המחלוקות בין רשי רמב"ן ורמב"ן וכו'. מה זה פעמון ורימון? כי במקרא כתוב שהיה בתוכם. מה זה בתוכם? זה בין הפעמון ורימון, פעמון ורימון, בין אחד לשני, או בתוך.
וכפי איזו שיטה ראית?
עכשיו, מה שקורה, לפי הערכתי, לפי מה שאני חושב, אני חושב שהפעמון נמצא בתוך הרימון, או הפעמון נמצא בתוך הרימון. כלומר, לפי שיטתו של הרמב"ן, רבי משה בן נחמן.
עכשיו, פה בתוך התעלה, כמו שאמרנו, היו פה מורדים, מצאת כמה חפצים של מורדים.
כן, 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 תסתכל, לפני שאני אגע בנקודה הזאת,
אני רוצה להעביר למאזינים את ההתרגשות שעכשיו,
אנחנו רואים מלא פניך. המון המון שנים, כלומר זה נמצא ב-2011, עדיין ההתרגשות היא התרגשות מדהימה. כל פעם שאני מדבר על זה, כל פעם שאני חושב על זה, ואני רוצה לקחת אתכם לנקודה, ובזה אנחנו נגמור עם זה ונמשיך הלאה.
ברור.
הכהן הגדול. אנחנו מדברים על קודש הקודשים. החפץ היחידי שהיום אנחנו יכולים להחזיק ביד ולהגיד, החפץ הזה הגיע, היה בקודש הקודשים בבית המקדש, זה הפעמון הזהב של הכהן הגדול.
ברור.
תחשבו על מה זה, איזה משמעות זה לנו.
אז אם אתה מוצא פה פעמון, אתה צריך למצוא גם מטבעות למשל.
נמצאו פה אלפי מטבעות.
מתקופת הבית השני.
נמצאו פה אלפי מטבעות מתקופת הבית השני.
מצאתי שקל.
אבל מצאתי שקל צורי. שקל צורי שמעיד על עלייה לרגל לפני החורבן. לפני החורבן. עכשיו אני, תחשבו, בן דם הולך, שקל, זה שקל צורי, זה שני חצי השקלים. כאילו זה שני אנשים, זה אב ובנו. נפל להם, התגלגל להם לתוך תעלת הניקוז. מה הם עושים? דילמה. אבל מצד שני, זה איזשהו מזכרת, איזשהו מה שאומר, חבר'ה, אנחנו פה, אנחנו היינו פה, הנה, אנחנו עלינו לרגל לבית המקדש, זה לא סתם שהשקל הצורי מכסף נמצא בתוך תעלת הניקוז. זה דבר אחד. דבר שני, אתה יודע, אני הולך לחפצים הפשוטים, הרגילים. מה זה החפצים הפשוטים הרגילים? סיר בישול. אנשים יושבים פה, אוכלים, בסתר. שומעים מעליהם את סנדלי הלגיונות הרומיים.
זאת אומרת, המורדים היו ממש כאן בתעלה, ומעל הראש שלהם, מעל הראש שלנו עכשיו, הרומים התהלכו.
כן, כן. עכשיו, זה לא רק שהרומים התהלכו. תחשוב על זה, אתה מריח את הריח של השריפה, של החורבן. אתה שומע את הצרחות של האנשים שנהרגים על ידי הרומים. כלומר, אנחנו נמצאים פה במקום שהיום, בתקופה הזו, בזמנים האלה, לפני 2000 שנה, הסתתרו אנשים ששמעו את כל מה שקרה בחוץ. החורבן של בית המקדש, חורבן של ירושלים.
יש רק כמה מורדים ישבו פה כאן בתורת הלאה?
לפי יוסף בן מתתיהו, הוא אומר כ2000 מורדים. אני מעריך שאולי אפילו יותר, כי אם אנחנו לוקחים את כל המנהרה, כ2000 מורדים שהסתתרו בתוך המנהרות, והוא אומר שהרומאים פשוט קראו את האבנים בשביל למצוא את המורדים בתוך המנהרות. זה פשוט מדהים, הם אפילו חיפשו את האנשים בתוך המנהרות.
אנשים לא מתו פה בתוך המנהרות?
יוסף בן מתתיהו מעיד על זה שאנשים מתו במנהרות, חלק מרעב, חלק מידי אחיהם וכולי.
ולאיפה לקחו אותם, אנשים מתו?
תסתכל, לפי דעתי, ברגע שיוסף בן מתתיהו מדבר על זה, על מספרים, והוא יודע שהיו פה אנשים, כלומר, הם פונו, כנראה שהם נלקחו לאיזשהו מקום.
אני אגיד לך לאיפה פונו אותם, לסמבוסקי.
יכול להיות. יכול להיות.
זה בית הקבורות, תקופת בית שני.
הכל יכול להיות, אבל לפי דעתי האנשים נקברו בצורה מסודרת, לא הושארו.
אלי, בכדי להגיע למקום שאנחנו עומדים בו כעת, הלכנו כברת דרך, בתוך עומק האדמה. באמצע עצרת, הצבעת לעבר התקרה, ואמרת לנו, אתם רואים את האבן הזו שנפלה? היא נפלה ממש מתקופת, היא נפלה ממש ברגע החורבן, זאת אומרת, בשעת חורבן הבית, האבן הזו נפלה, והיא עומדת בדיוק, היא עומדת כעת, בדיוק במקום שהיא נפלה ממש בעת חורבן הבית.
כן, תסתכל, הרי אנחנו מדברים על חורבן, ומה זה חורבן? ואנחנו יודעים שהרומאים הרסו וטבחו, ומה שאנחנו רואים פה, אנחנו נמצאים כל כך עמוק מתחת לאדמה, ועדיין אנחנו מרגישים את החורבן פה. לא רק מרגישים פיזית, ואני תמיד אומר, תשמע, אתה נמצא פה, תרגיש כאילו אתה היהודי החופשי האחרון בירושלים, שאני מסתתר פה, וההרגשה היא הרגשה שלא פשוטה. ומה שאנחנו ראינו פה כרגע, ראינו את אבן הרחוב שנמצאת בתוך התעלה. איך האבן של הרחוב, הפלטה שהייתה חלק מהרחוב, נמצאת בתוך התעלה.
אתה יודע מה מדהים? שרואים את התנועה של הנפילה, של ההידרדרות של האבן.
נכון.
זאת אומרת, ממש באותה תנוחה שהאבן נמצאת ברגע זה, ממש שם איפה שהיינו, שם היא עמדה בעת החורבן.
נכון.
זה פשוט
נכון,
מצמרר.
זה מצמרר, כי מה שקורה, מעלינו יש את קשת רובינסון. מה זה קשת רובינסון? זה אחת מהכניסות לבית המקדש, להר הבית, באותה תקופה, לא לבית המקדש, להר הבית.
זאת אומרת, אנחנו ממש מתחת לקשת של רובינסון, כי כשאני מכיר את האזור, אני מדבר על האזור, אתה יוצא משער השפוט, גבעת האופל, אתה יורד למטה של הפינה של החומה מתקופת הגריפס, אז אנחנו יותר פנימה.
אנחנו פנימה ממש באזור שקשור לקשת רובינסון, ממש ביסודות של הכותל. עכשיו, מה שקורה הוא, תחשבו, קשת רובינסון זה קשת אדירה עם מאות טון של אבן. עכשיו, כשהרומאים מחריבים והכל נופל בבת אחת על הרחוב, בנקודה מסוימת המשקל דוחף את אבן הריצוף אל תוך תעלת הניקוז, שובר את הכמרונות, ואז מה שקורה, אבן מהקשת עצמו מתגלגלת ונכנסת לתוך התעלה. פשוט
שאותה ראינו,
כן, מה שראינו עכשיו. זו עדות לחורבן בתוך תעלת הניקוז. עדות לחורבן של קשת רובינסון, עדות לחורבן של הכותל שנמצא ממש מעלינו.
עכשיו אני רוצה שנעלה למעלה. אתה הבטחת לנו שנוכל ממש לראות את, את השורה הראשונה מאבני הכותל, נכון?
השורה הראשונה שנבנתה, ומעליה נבנו, נבנה כל הכותל עצמו.
בואו נלך. ומאותה תעלה שבה הלכו והתגוררו המורדים, אנחנו עלינו לכותל המערבי. אבל אני אומר הכותל המערבי, אפשר לומר שזה כותל המערבי שכמעט...
שאתה לא מכיר אותו.
שאף אחד לא מכיר אותו, את אותו כותל.
חוץ, אולי פתקאות לא הייתה מי שאתה בכותל המערבי.
פשוט לא יאומן. עכשיו, נמצא איתנו הארכיאולוג אלי שוקרון. מה אנחנו רואים פה מול העיניים שלנו?
תסתכל, מה שאנחנו רואים פה... אם אתה יכול לראות, אתה יכול לראות את הסלע. ואם אתה הולך טיפה מתחת לסלע, אתה יכול לראות מקווה טהרה. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את השורה הראשונה. השורה הראשונה של הכותל.
זאת אומרת, מול העיניים שלי נמצאת השורה הראשונה של אבני הכותל, שמעלינו כן. יש איזה 30 מטר למעלה.
כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. זה נכון. אנחנו נמצאים פה בשורה הראשונה.
בוא שתשמע, יקו, כשאתה עומד בכותל, ואתה מסתכל כלפי מעלה, יש לך 7 שורות מתקופת הורדוס.
כן.
תרד למטה, 25 שורות, הנה הגעת לבסיס.
ואני נוגע עכשיו ממש בסלע, שהוא ממוקם מתחת לאבני הכותל. הוא מחזיק את אבני הכותל.
אתה עוד 25 שורות למטה.
וואו. אפשר לומר שזה אחד המקומות הכי קרובים לתחושה של החורבן.
בהחלט.
בהחלט, בהחלט, בהחלט. אנחנו נמצאים פה ממש, כשאנחנו מדברים על איך בנו את הכותל, איפה בנו את הכותל,
איך בכלל... איך הביאו אבנים לכאן.
איך הביאו אבנים לכאן, איך הכל בכלל התחיל, איפה הכל התחיל. כשאנחנו מדברים על הכותל, איפה הכל התחיל? התחיל פה, עם השורה הזו. ועל השורה הזו בנו את כל הכותל שאנחנו רואים מעלינו. והיום שאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים אל אבני הכותל, שהיסודות של אבני הכותל אנחנו רואים אותם פה ממש מתחתנו. פה, פה ממש במקום הזה. שזה מדהים. שים לב, אבנים לא מסוטטות, הן לא ישרות, הן לא מעובדות, הן לא יפות. אבל יש להם עוצמה.
יש להם מסגרת.
יש להם מסגרת. ויש להם עוצמה. אפילו שהאבן היא בצורה כזו, אתה נוגע באבן, אתה מרגיש את העוצמה של האבן.
עכשיו, ככל שאנחנו נעלה יותר למעלה, האבנים יותר מסוטטות?
כן, כי אנחנו נמצאים פה ביסודות של הכותל. עכשיו, תחשוב על זה, שאנשים, שהבנאים, כשבנו את הכותל, אני אתן לך עוד טיפ, שהבנאים שבנו את הכותל, בנו עם כלי עבודה, עם הזמילים, ואנחנו יכולים לראות את הסיטוט פה המאוד יפה. הזמילים, פטישים, 100 שנים של חפירות ארכיאולוגיות, אף אחד לא מצא שום איזמיל שקשור, או שום כלי עבודה שקשור לבניית הכותל. פה, במקום הזה, שאנחנו עכשיו נמצאים בו, מצאתי את האיזמיל היחידי שאני יכול להגיד, האיזמיל הזה מברזל, עם, בקצה של שפטריה, של דפיקה של הפטיש, במקום הזה נמצא האיזמיל היחידי שאני יכול להגיד, זה שימש את הפועלים, זה שימש את הבנאים שבנו את המקדש ובנו את הכותל.
הם העלימו אותם? למה הם העלימו את
כלי
עבודה? כי זה כלי עבודה.
כלי עבודה אתה תמיד לוקח איתך.
אתה לא אומר, פה נשאר אחד.
ופה נשאר משהו אחד, איך אומרים, שוב פעם, תזכורת. איזה משהו שנותן לנו להבין מה קורה פה. עכשיו, כל האזור הזה מולה באפר. זה היו היסודות של הכותל. עולה הרגל בתקופת בית שני, לא ראו את האבנים האלה. הם לא ראו את האבנים האלה. אנחנו, יש לנו זכות לראות את האבנים האלה. הם לא ראו את האבנים האלה.
רק שתבין, יעקב, הכותל הזה, כשאתה רואה אותו, הוא כמו הכותל למעלה, כל שורה נכנסת פנימה, בשני אצבעות, 2 סנטימטר. היא בנויה, היא לא ישרה, היא בנויה כמו פירמידה. כל שורה נכנסת פנימה, בשני אצבעות. ככה, לכן זה יחזיק הרבה זמן. לכן זה יחזיק כל כך חזק.
אני אגיד לך גם, למה יחזיק כל כך חזק? שמי שעשה את זה, עשה את זה. באמונה, עשה את זה בעוז, עשה את זה בצורה הכי, הכי, הכי טובה שיכולה להיות. אין פה עבודה שהיא עבודה של מישהו בא ובוא נבנה קיר, לא. יש לזה משמעויות.
עכשיו, ולכן, מה מצאתם פה ליד?
עכשיו, מה שמצאנו פה, מצאנו פה מטבעות, כלי חרס, ממצאים, שנותנים לנו את התירוך המדויק של הכותל. אנחנו לא ניכנס לתוך
העניין. מה יש מתחת לסלע?
מה? סלע.
אני עכשיו נוגע בסלע, זאת אומרת, זה הסלע?
סלע, מתחת לזה, זה סלע. אין שום דבר. זה הסלע, זו האבן הראשונה. דבר נוסף שרציתי להגיד לכם, אנחנו קצת לא נכנסנו, כמו שאמרתי, זה כוסה באדמה, זה היה היסודות. אף אחד לא ראה את זה. עולי הרגל שעלו לירושלים, האחרונים שראו את האבנים האלה, היו הבנאים. עכשיו תחשוב, היה מחוסה והרחוב נמצא מעלינו. עכשיו תחשוב, רבן גמליאל, רבן יוחנן בן זכאי, שהסתובבו ברחובות של ירושלים
והם לא ראו את מה שעכשיו אנחנו רואים. הם לא ראו את מה שאנחנו עכשיו רואים.
היום בעקבות החפירות של רשות העתיקות, עיר דוד, החפירות שאני ניהלתי פה, אתה יכול היום לגעת באבנים, שזה מדהים. ואני כל פעם שאני נוגע באבן ואני עכשיו נוגע באבן, אני מתרגש התרגשות, מצורר. אתה מרגיש את העוצמות.
עכשיו, אני רוצה ברשותך לחזור לתקופה של המורדים. אתם מצאתם תגליות שממש משמשים כעדויות חיות לתקופה של המורדים?
כן, בתוך התעלה הזו, יוסף בן מתתיהו מדבר על המורדים שהסתתרו, ומדבר גם על הרומאים שחיפשו אותם בתוך התעלות, ולא סתם חיפשו אותם וכנראה שגם הרגו. אנשים שהיו בתוך המנהרות, מורדים, יהודים, משפחות. ובתוך המנהרה נמצאה חרב רומית, שככל הנראה שימשה אולי חלק מהצבא הרומי, חרב רומית, שהחרב נמצאה בתוך הנדן שלה. עכשיו, תחשוב על זה, 2000 שנה החרב נמצאת פה, בתוך הנדן שלה, כשהנדן עשוי מאור, והמסגרת שלו מעץ, צבוע באדום, עם איתורים. פשוט מדהים.
איפה החרב הזו?
החרב נמצאת במחסני רשות העתיקות.
אפשר לדמיין כמה יהודים נרצחו מאותה חרב.
החרב הזאת, ודאי.
אותה חרב מסורטטת ויפה, כמה יהודים נרצחו בתקופת חורבן בית המקדש.
זה פשוט דבר שעושה לך צמרמורת שאתה חושב על זה. אבל דבר, אנחנו מעניין החורבן והערג והרצח, אני רוצה לקחת למשהו אופטימי. ופה במקום הזה מצאתי אבן עם חריטה של מנורה ושל שולחן לחם הפנים, על האבן עצמה. ולמה אותי זה מרגש? כי מי שחרט את זה, מי שעשה את החריטה הזו, היה בבית המקדש, ראה את המנורה וראה את השולחן לחם הפנים, במקדש עצמו, בהיכל. למה זה מרגש אותי? זה אומר לי, כל מה שעם ישראל עבר, 2000 שנה, ובמאה ה-20, מה שעברנו, בסופו של דבר אנחנו פה, ומה אני מחזיק ביד? אני מחזיק ביד עדות חיה למקדש. אני הייתי פה, אני ראיתי את המנורה בעיניים שלי, זה המסר, זה המכתב שהוא שולח לי. אני ראיתי את המנורה, אני ראיתי את שולחן לחם הפנים, ראיתי את המקדש, הייתי בתוך המקדש.
זה אותו מנורה שמצאו גם ברוב הרודיאן.
נכון, באותו סגנון. אבל זה משהו שאומר, הנה, אני שולח לך מכתב, לא בעזרת אותיות, אני שולח לך מכתב בעזרת תמונה.
מצמרר, פשוט מצמרר.
וזה משהו שלוקח אותי קדימה. זה משהו שלוקח אותי קדימה, וזה דבר שהוא, כמו שאתה אמרת, מצמרר, מדהים.
היום כבר לא חופרים כאן.
כרגע לא, אין החפירות, לא, אין פה חפירות, אולי בעתיד ימשיכו, אבל המקום הזה, תשמע, אנחנו נמצאים פה, אני בתור ארכיאולוג באמת שניהל פה את כל החפירות, אני רוצה לשאול אותך, מה ההרגשה שלך פה, במקום הזה?
אין מילים, זה בדיוק רציתי לומר, שזה מדהים, איך מסיור לא ארוך, כאן מתחת לעובי האדמה, ופשוט לראות מול העיניים את הסלע שעליו עומד בעצם הכותל המערבי, זה פשוט מעיף אותך 2000 שנה אחורה, אתה מרגיש בחוש מול העיניים את החורבן הגדול, את מה שחסר לנו כאן, אתה יודע, אנחנו רגילים לחיות בתוך הבוץ, בתוך כיף לנו, כיף לנו בתוך הג'ורה, אנחנו לא מודעים למה שהיה פעם, ודווקא הסיור הזה שאנחנו עושים כרגע עם עם ערב ישראל גליס ואיתך ארכיאולוג אלי שוקרון. דווקא הסיור הזה מעיף אותנו אחורה לאותם שנים, לאותו חורבן שעד היום אנחנו בעצם חלק ממנו. ותודה, תודה שגרמת לנו.
אני מסתובב בחפירות כבר הרבה מאוד שנים. מאז תחילת החפירות, עם בימין מזר, אחריו עם מאיר בן דוב, עם הילד מזר, אני מסתובב פה כבר הרבה שנים, וכל פעם שאני מגיע, כל פעם מתרגש מחדש. על דברים שמצאו, על דברים שראו כאן, על דברים שאני הייתי עד להם בתוך החוויה, כשמוצאים משהו, ולא יודעים מה, ואני לוקח את החפץ, והולך לרבנים לשאול אותם, מה זה? מה זה הכלי, האבן הזה עם החוד? מה פתאום כלי אבן עם חוד? מה זה? ברזם בית המקדש נזרק מלמעלה, זה כלי של אדם, כדי שאדם לא יתקרש, היה צריך להיות כלי עם אבן, כדי שכל מיני ירבבו את אדם. כל מיני כלים וכל מיני מטבעות מעניינות, ותמיד זה מרגש מחדש. וכשאני רואה את אלי, ואני לא פעם שומע אותו, ואני גם רואה את ה... הוא תמיד מתרגש, כי מי שנמצא פה חייב להתרגש.
אפשר להבין לחלוטין את מה שאתה אומר, הרב גליס, כי זה לא מקום שאתה בא ונמאס לך. אתה בא לפה, אתה ממש רואה את מה שהיה לפני 2000 שנה. אתה יכול פשוט לחוש, אתה יכול פשוט לגעת. אתה רואה את הסלע שכמו שאמרנו וראינו, הסלע שעל הסלע הזה בעצם בנו את הכותל המערבי. איך אפשר שלא להתרגש? אתה יכול לבוא לפה מיליון פעמים ועדיין לחוש, עדיין להתרגש. אני עכשיו שוב נזכר ממה שראינו לפני כמה דקות, את הסלע שנפלה, אנחנו ראינו באוויר ממש סלע, שארכיאולוגים בשנים האחרונות תפסו אותה עם מוטות ברזל. עכשיו, את אותה תנוחה שהיא כרגע נמצאת, באותה תנוחה בדיוק, היא הייתה לפני 2000 שנה, באותה תנוחה. עכשיו, אתה מנסה לדמיין, הרי זמן הוא משהו שעובר, אתה יכול לדמיין 2000 שנה אחורה, והסלע הזו נפלה ממש בזמן החורבן, הסלע הזו נפלה ממש כשבית המקדש נחרב, ואתה מדמיין את המורדים ואת היהודים שהיו פה בתעלה, אתה מדמיין את הקולות, את הפחד שהיה להם, שהם שמעו למעלה את הרומאים, אי אפשר שלא להתרגש, אי אפשר שלא להצטמרר, והיום... יום, כן, צום תשעה באב, אנחנו מנסים כל הזמן ללכת אחורה ולנסות להיזכר ולהרגיש את החורבן, אבל כן, דווקא מהמקום הזה, דווקא מהקולות הללו שאנחנו כרגע שומעים ורואים מול עינינו, דווקא מהמקום הזה אפשר הכי להתחבר לחורבן. וכן, תודה לך, ארכיאולוג אלי שוקרון, באמת שהיית איתנו, שהכנסת אותנו לאווירה, ותודה לך הרב גליס שהיית איתנו בשעה הזו. אנחנו נצא להפסקת חדשות, ומיד לאחר מכן נשוב בהמשך המסע שלנו אל ההיסטוריה היהודית, ננסה להמשיך לחוש את החורבן ולהעביר לכם המאזינים את הקולות מהשטח.
הולכים בסמטאות החורבן עם הרב ישראל גליס ויעקב גרוטקה.
הולכים בסמטאות החורבן, חזרנו לשעה נוספת, אני יעקב גרודקה, יחד עם הרב ישראל גליס. אנחנו עולים כלפי מעלה אל הבתים שבהם התגוררו היהודים בימי חורבן בית שני. הרב ישראל גליס, איפה אנחנו?
אז הגענו לרובע, מה שקרה, רובע ההרודיאני, שזה בחלק העליון של ירושלים, שפה ישבו למעשה, בחלק הזה ישבו הכהנים, יש הרבה ממצאים שנמצאו, שזה מוכיח שפה ישבו הכהנים, אבל כשעלינו למעלה, עלינו בחורבן אחד, היינו בתוך התעלה, איפה ששם הייתה מלחמה, שם היו המורדים, וחורבן אחד, עלינו לחורבן שני, אנחנו בתשעה באב, אנחנו מתמקדים ברובע הירודיאני בחלק של החורבן. אנחנו צאים בבית, ומחזיקים, רואים את האפר, את האפר של השריפה שהיה בזמן בית המקדש. ואז אנחנו, את מי אנחנו מביאים, פוגשים כאן?
נו, את מי?
את פנחס רפאל, מנהל הדרכה במוזיאון ועול ארכיאולוגיה, שאני עוד מכיר אותו מסבא שלו.
עכשיו, פנחס רפאל, אתה נמצא איתנו כאן, אפשר לומר, במקום שאולי הכי יכול לתת לנו ולמאזינים את הביטוי לחורבן. אנחנו נמצאים ממש מול אפר חורבן, מימי חורבן בית שני. בוא תספר לנו קצת על המקום.
נכון מאוד. כמו שאמר הרב גליס, אנחנו נמצאים בעצם מתחת לרובע היהודי ממש. מתחת לבתי הרובע היהודי המתחדש, אנחנו יורדים אל שכבת התת קרקע ומוצאים כאן מתחם מאוד מאוד גדול של בתים. כל המתחם הזה הוא בא ונותן לנו מבט אל המאה השנים האחרונות של ימי בית שני. הרובע הזה נקרא הרובע ההרודיאני, כי שוב, הוא מתייחס מהתקופה ההרודיאנית עד לתקופת החורבן. תקופת החורבן אנחנו מדברים על שנת 70 לספירה. מה קורה פה? מי האנשים שגרים פה? אנחנו, אם אנחנו נסתכל על הבתים המוצאים שאנחנו גרים בסביבה שלהם, אנחנו נגיד שהם מחשבים בתים גדולים, אנחנו נגיע לבתים של 150, 200, 300 מטר, זה כבר בית מאוד גדול. אנחנו מגיעים כאן לבתים שהגודל של הבתים נע בין 400 ל-600 מטר. זה מדהים. וכל האנשים האלה שיצאו מהמרכז של עיר דוד, במקום שממנו עליתם, ועלו אל הגבעה המערבית, הם האנשים שיכלו לאפשר לעצמם לגור כאן.
זאת אומרת, כאן גרו היהודים העשירים בתקופת בית שני.
נכון, אני לא יכול להגיד שרק הכהנים גרו פה, כי גם אנשים עשירים גרו בירושלים בגבעה המערבית. אחד הדברים שאנחנו רואים כסימן מובהק לבית יהודי, זה אנחנו מוצאים מקווה בקומת המרתף. היום, בשכונה שאני גר בה, בשכונת קטמון בירושלים, יש איש עשיר שהוא לא כהן, שיש לו מקווה בתוך הבית. אז
זאת אומרת, זאת אומרת שהעשירים בעצם בנו להם בתוך הבית, כן, מקווה טהרה.
כן, וזה לא מקרה בודד, יש כמה וכמה כאלה. ואם אנחנו מסתכלים כאן על, על האזור הזה של כל המתחם הזה, אנחנו הולכים אחורה ואנחנו הולכים למדרשי חז"ל. על מה חרב בית שני? על מה חרב?
קמצא ובר קמצא.
בדיוק כך. מה כתוב בגמרא? מצביע לנו, אין לנו שם של אדם. איש עשיר היה בירושלים. כנראה היה לו בית מאוד גדול. כשאני לוקח אותך לסיור גן בפרווה הרודיאני, ואני מושיב אותך במרכז הבית, בסלון הגדול הזה של הבית הזה שאנחנו נמצאים כאן ליד, ואני אגיד לך שכאן זה קרה, אתה יכול להאמין לי או לא? יכול. הסיפור המדהים הוא שזה קרה בבית, בירושלים, וכאן אני יוצא מהסיפור של שנאת החינם שהייתה פה. קמצא ובר קמצא זה דוגמה מובהקת, וכשילדים מגיעים לכאן, וכשחיילים מגיעים לכאן, וכשאנשים זרים מגיעים לכאן, ושומעים את הסיפורים של ימי הבית השני כאן מהמקום הזה, אני חושב שהם בעצמם מצליחים להלביש את הקירות, ואת הצבעים, ואת התקרה, ואת ברכות המים כאן, ואת המקוואות, ולהחיות אותם ממש עם הסיפורים שאנחנו מספרים כאן במקום הזה.
זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו ממש ברגעים אלו עומדים על פסיפס בבית שבו התגורר קמצא.
למה לא? למה לא?
בהחלט, אם הוא היה עשיר, אז הוא התגורר פה בחלק הזה של העיר.
כן, הוא היה מעשירי ירושלים.
בבתים האלה לא רק מצאו מקוואות, אלא מצאו גם למעלה על הגגות מקומות לרחצה, אמבטיות לרחצה. היו אנשים עשירים שמלמעלה גם היה אמבטיות לרחצה. הדבר המעניין שמצאו פה במקוואות, כאן בא למקווה, אתה רואה שיש 3 או 4 מדרגות לרדת, ופתאום יש מדרגה רחבה, ואז נכנסים לתוך המים. נשאלת השאלה, מה פתאום מהמדרגה הרחבה? ואז התברר שיש תשובה בחתם סופר. בחתם סופר נשאל שאלה לגבי אישה שרוצה ללכת למקווה, שאו שהיא נמוכה, או שהיא צולעת, והיא מפחדת להיכנס למקווה.
עושים למדרגה רחבה.
עושים למדרגה רחבה. החתם סופר, בראייתו העמוקה, זכה לדעת למה שהיה בתקופת בית המקדש. שבתקופת בית המקדש היו פה מקוואות כאלו עם 3 או 4 מדרגות ומדרגה אחת רחבה.
עכשיו, כל הסיפור שבעצם שורש החורבן, חורבן בית שני, קמצא ובר קמצא, אנחנו בעצם רואים כאן מול העיניים את האפר
של השריפה.
מה הסיפור של האפר הזה? הוא בעצם הגיע מאיפה?
לפני שנגיע למה הסיפור של האפר הזה, יש לי, ככה אני רואה את הדברים מבחינת האפר. כשאנחנו מדברים על הגלגול שירושלים עוברת מימים של החורבן עד לגלות היהודים וחזרת היהודים ועכשיו עם הקמת מדינת ישראל, אני אתייחס למילה שאמרת עכשיו, המילה אפר. אם אנחנו ניקח את המילה אפר, נסכל את האותיות שלה, למה אנחנו נגיע? פאר. מתוך הפאר העצום שניבט מכל פינה כאן במתחם הזה של הרובע ההרודיאני, אנחנו רואים את העוצמה של החורבן, של האפר, של החורבן שהיה כאן ממש עם השריפה האדירה שפורצת כאן. וכשאנחנו עולים למעלה, קומה אחת למעלה, אנחנו רואים את ירושלים בבניינה. אנחנו רואים שוב את הפאר של ירושלים. וזה הגלגול היפה שאני רואה בירושלים. מה שאנחנו רואים כאן בעצם, האפר שאנחנו רואים כאן ממש לרגלנו, לידינו, זה בעצם העצים שהחזיקו את התקרה מעל הקומה שאנחנו נמצאים כרגע. ואנחנו יודעים שבית המקדש חרב בשריפה אדירה בתשעה באב. חודש ימים לאחר מכן, בחט באלול, הרומאים מצליחים להגיע אל הגבעה המערבית ולשרוף את בתי היהודים שגרו כאן בגבעה המערבית.
זאת אומרת, חודש לאחר חורבן הבית עצמו,
נכון.
הם שרפו את כל האזור הזה שאנחנו נכון. נמצאים בו כרגע.
נכון.
וזה ההפר.
לקח להם חודש שלם.
קירות של שריפה.
לקח להם חודש שלם, כי אנחנו, אם אתה מגיע מאזור הר הבית לאזור הר ציון, שאנחנו כרגע נמצאים במורדות הר ציון, יש מתלול, יש תלולית מאוד מאוד גבוהה לטפס עליה, ולקח להם הרבה זמן בעצם לכבוש את כל האזור הזה. וכל מה שנפל כאן, התרסק על הרצפה, הסימנים של השריפה כאן על הפסיפס, והסימנים של הפסיפה, של השריפה על הקירות, הכל זה כתוצאה מאותה שריפה אדירה שקרתה כאן בחד באלול. הפאר הפך לאפר, ואנחנו כולנו תקווה שהפאר שמעלינו יישאר לעוד הרבה הרבה שנים קדימה.
עכשיו, בדרך לכאן אנחנו ראינו מנורה על הקיר, וראיתי שעצרת והתרגשת. מה היה שם במנורה הזו?
טוב, א', אנחנו צריכים להבין מה המנורה מסמלת. האמת, יש לי עכשיו צממורת כשאמרת לי שהתרגשתי, כי אני עכשיו נזכר שהתרגשתי. יש המנורה על הקיר, ואנחנו צריכים להבין מה זה המנורה. המנורה מסמלת יותר מהכל את סמל החורבן. היא נמצאת על גבי שער טיטוס ברומא. על גבי כתפיים של יהודים שגולים, ועם עוד כלי המשכן, ניסית החוצה מארץ ישראל לגולה. וכשאנחנו מסתכלים כאן על המנורה הזאת, יש כאן משהו מאוד מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים על מנורת הכנסת למשל, או על המנורה שבשער טיטוס, אנחנו רואים שהבסיס שם הוא מדורג. וכאן, ממש על קירות אחד הבתים, נמצאה חריטה של מנורה, עם הפרחים ועם כל היתורים של המנורה. הדבר שמאוד מאוד סביר להניח, שמי שחרט את המנורה הזאת, הוא היה בבית המקדש. הוא ראה את המנורה.
זאת אומרת, הוא היה בבית המקדש, הוא ראה את המנורה, והוא הלך, הגיע הביתה, חרט, והנה, את החריטה שלו אנחנו רואים ממש כאן מול העיניים.
כן, תחשוב על זה שאבא הכהן, מגיע הביתה, חורט את המנורה ומראה לילדים שלו את המנורה שהוא מטיב כל בוקר. זה מה שכל כך יפה בדבר הזה. ולחשוב שבאמת אנחנו לוקחים את הסמליות הזאת מהמקדש, מחורבן המקדש, מחורבן רומא, וכשאנחנו מגיעים לכאן לארץ ישראל, מה הסמל שאנחנו לוקחים לנו כסמל המדינה? סמל המדינה שלנו הוא מנורה. מה שבעצם היה הסמל של החורבן הופך להיות לנו הסמל של תקומה.
עכשיו אנחנו בתוך כדי הליכה במתחם הזה שכולו מעיף אותנו כל כך הרבה שנים אחורה אל הימים של חורבן הבית השני. אני רואה פה הרבה בתים עם פסיפס. מה בעצם הסיפור של אותו פסיפס? אני רואה גם כמה שכבות.
פסיפס זה חלק מאומנות וחלק מתרבות שהייתה קיימת באותם ימים. אדם שרוצה להביע עושר, מביע את זה בצורה מאוד מאוד מסוימת בתוך הבית. אתה היום רוצה לראות כמה עשיר הבן אדם, אתה נכנס אליו הביתה, אתה רואה את ארונות המטבח שלו, אתה רואה את המיטות שלו, אתה רואה את הציורים על הקיר. באותם ימים אנשים עשו פסיפסים על הרצפה. והפסיפסים על הרצפה, מה שמאוד מאוד מייחד אותם דרך אגב, זה שהם ללא דמות. יש להם רק צורות גיאומטריות או צורות של כל מיני דברים שניבטים לנו כאן מהממצאים הארכיאולוגיים. אין להם דמות, אבל בהחלט פסיפסים מאוד עשירים. אנחנו רואים אותם בקומת המרתף, רואים אותם ליד האמבטיה. דרך אגב, הזכרנו עכשיו אמבטיה. אמבטיה בבית לפני 2000 שנה, איזה סממן מובהק מזה יש לאושר. ואנחנו מדברים על הפסיפסים שאתה יוצא מאמבטיה ודורך עליהם, ואנחנו עולים לקומת הסלון. ומקומת הסלון אנחנו רואים את הפסיפסים, בוא נאמר, המשודרגים, שכל משפחה כאן שדרגה לעצמה מפסיפס יותר עשיר באבנים קטנות יותר, יותר עשיר, יותר צבעוני, אל פסיפסים יותר מפוארים. התופעה היא כאן באמת ממש מפוארת.
רב גליס, אתה רואה את הדברים? הדברים לא חדשים לך, נכון? היית פה, ולמרות זאת, כל פעם שאתה מבקר כאן, עדיין זה מרגש אותך ומצמרר אותך.
בהחלט, זה מתרגש. אני מסתכל על כל מה שנמצא פה, זה חוץ ממקוואות ומטבעות שמצאו פה וכן הלאה. יש גם את הקדים שמצאו פה. מצאו פה כל מיני קדים מעניינים. יש פה הרבה ממצאים מעניינים.
אנחנו ממשיכים גם לצעוד יחד עם הרב ישראל גליס, ואנחנו רואים בהמשך בכניסה לאתר כלים שבעצם מצאו ממש כאן, כלים מימי בית שני. מה הם אותם כלים?
נכון, אתה היום נכנס למטבח, בוא תסתכל למשל על הארונית הזאת.
כן.
יש כאן כלים מאוד מאוד מפוארים. אלה כלים מיובאים. מי יכול לייבא כלים? רק אנשים עשירים.
מאיפה הביאו אותם?
מיוון, מרומא. כן? אנחנו מסתכלים על הכלים, אנחנו מסתכלים על הכלים, אני חושב שגם היום, אני בטוח שהנשים שלנו לא היו מתנגדות לשים את הכלים האלה על השיש במטבח. תראה איזה יופי של כלים.
זאת אומרת, הכלים האלו בעצם הביאו אותם מרומא,
תמצאו אותם כאן.
ומיוון, בימי הבית השני.
נכון, נכון. יש להם שם, הכלים האלה נקראים טרה סיגלטה.
סיגלטה.
והם כלים שמתוארכים למאה הראשונה לפני הספירה ולמאה הראשונה לספירה.
מדהים. בואו נתקדם לכלים אחרים.
כלים נוספים שאנחנו נתקלים בהם כאן, אלה הם כלי אבן, ספלים מאבן. תעשיית האבן בכלל, בשנים האחרונות שבית המקדש השני קיים, הייתה מאוד מאוד מפותחת. ואם אנחנו מנסים להבין למה, מבחינת ההיגיון זה לא הגיוני. הרי בן אדם שהולך להקים מפעל כלים, הוא לא יעשה את זה מאבן. זה קשה לייצר, זה יקר לייצר, אם נשבר אי אפשר לתקן. אז למה דווקא אבן? ואז אנחנו הולכים לעניין של טומאה וטהרה. כלי אבן לא סופגים טומאה. וברגע שאנחנו מבינים את המשמעות הזאת, אנחנו גם עושים אחד ועוד אחד ומחברים ומבינים למה יש כאן תעשייה כל כך גדולה של כלי אבן והרבה מאוד כלי אבן שנמצאו בכל החפירות באתר הזה.
הנה אני רואה שכאן יש פסיפס שגירדו אותו, ומה היה מתחת לאותו פסיפס שאנחנו רואים כרגע?
אנחנו נמצאים עכשיו ליד אחד הבתים במרכז האתר, ובמרכז האתר יש כאן טרקלין. זה בעצם הסלון של המשפחה הזאת, ואנחנו יכולים כאן לראות בפינה את השולחן עם הרגל המשולשת, שעליה מונחת, בוא נאמר, פלטת שיש, וזה עוד סימן לפאר. על הפלטה של העץ כאן, של הקרש מולנו כאן, הייתה מונחת האוכל. ומשרתים היו מסתובבים עם השולחן העגול, לוקחים את האוכל מהפלטה הגדולה, וכך היו הולכים ממיטה למיטה שכאן האדונים היו מסבים עליה, וככה הם היו משרתים אותם ומגישים להם את האוכל. הפסיפס הזה הוא סיפור מאוד מעניין. מגיעים לכאן, חופרים את האתר, ופתאום מגלים פסיפס באמת מרשים ומהודר מאוד. אבל רואים שהוא נמצא מעל שכבה לא טבעית. מקלפים את הפסיפס בשיטה מאוד מאוד מיוחדת של קילוף פסיפסים, ומתחילים לחפור מתחת לפסיפס, ומה מוצאים מתחת לפסיפס? עוד פסיפס, פחות מרשים, פחות מפואר מזה שהיה מעליו. מה המסקנה שלנו? משהו מאוד אנושי. אותה אישה, אותה גברת, או אותו אדון, שחשקה נפשו לשבת בסלון עם פסיפס מפואר יותר, פשוט מכסה את הפסיפס הקדום, שהוא פחות מרשים, פחות מרשים, פחות מפואר, וכאן עושה לעצמו פסיפס עם אבנים קטנות יותר, עם צורות יותר יפות, עם אבנים צבעוניות יותר, וזה מה שאנחנו רואים ממש כאן לעינינו.
והפסיפס שהיה בשכבה התחתונה, אני רואה אותו פה על הקיר.
נכון, ממש ממול, על הקיר, אפשר לראות את הפסיפס הקדום שנמצא מתחת לשכבת האפר כאן.
זה קשה להעביר למאזינים את מה שאנחנו רואים.
נכון.
אבל אנחנו ממש נמצאים בתוך בית של יהודים עשירים, עמידים, שחיו כאן ממש בימי הבית השני ובימי חורבן הבית השני. הנה אני רואה פה את המקווה, שבכל בית היה מקווה, ואני רואה פה את האמבטיה שהרב גליס דיבר עליה, נכון?
אמבטיה, בהחלט.
שמסמלת את העשירות.
לא רק מקווה אחד, אתה תפגוש פה בכל בית. וחוץ מזה, אני חושב שבעצם השיח הזה פה שלנו, אנחנו רוצים לגרות את המאזינים להגיע לכאן, לא?
כן.
אני מכיר תשע באב, אז אנשים שיבואו לפה,
כן?
במקום תל בכל מיני מקומות אחרים, יש להם מה לראות בירושלים.
איפה אנחנו נמצאים בעצם? לא אמרנו להם. אנחנו מדברים על תקופת בית שני. היום ב-2016, איך אנחנו מגיעים לפה?
אז אני אגיד לכם שמגיעים, אתה מגיע לעיר העתיקה, אתה מגיע לרוב היהודי, לבית הכנסת החורבה, כולם מגיעים לבית הכנסת החורבה, תצאו מהשער המזרחי של בית הכנסת החורבה, אתם מגיעים לכיכר הרובה, מולכם יש את רחוב הקראים, זאת אומרת, אתם מול ימינה קצת, רחוב הקראים, אחרי 20 מטר הגעתם לרוב הרודיאני.
נכון.
ואיך קוראים למוזיאון?
מוזיאון
הרוב
הרודיאני. או מוזיאון וואהו. בוא נאמר, זה המשפחה שתרמה את המוזיאון, אבל בגדול זה נקרא הפרוור ההרודיאני, הרוב ההרודיאני. ככה אנשים מכירים אותו.
עכשיו פנחס, אתה יודע, אתה נמצא פה כבר כמה שנים, שנתיים אתה חי פה את המקום. תשמע, לא כל יהודי זוכה כל יום להסתובב בבתים לפני 2000 שנה, בבתים מימי בית שני. איך התחושות האישיות שלך?
הסיפור האישי שלי באמת סיפור מעניין, אני כרגע לא אשתח אותו, אבל אני כל הזמן אומר למשפחה, לחברים, שברגע שאני נכנס מעבר לחומות העיר העתיקה, אני מדבר אחרת, אני מרגיש אחרת, אני מתרגש אחרת. וכשאני מגיע לרובע היהודי, הסיפור לדעתי מתעצם עוד הרבה יותר. ואני רוצה לספר סיפור שקרה לי ממש לא רחוק מכאן בבית כנסת החורבה ברשותך. עשיתי סיור למשפחה שבאה לחגוג בר מצווה בבית כנסת החורבה, והסבא המבוגר של המשפחה הזאת היה ביחד עם המשפחה, חגגו, ומיד לאחר טקס בר המצווה עשינו סיור. סיימנו את הסיור, יצאנו החוצה לרחוב היהודים, אני המשכתי ללכת לכיוון היעד הבא שלי, ופתאום אני שומע צעקות מאחוריי, פיני, 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 במבטא אמריקאי. רץ אחריי הסבא. אמרתי לו, כן, שכחת משהו, אתה רוצה שאני אעזור לך? הוא אומר לי, לא שכחתי שום דבר. הוא תופס אותי חזק חזק ביד, מוביל אותי איתו, והוא אומר לי, בוא איתי. אמרתי לו, לאן? אמר לי, בוא איתי. הוא מכניס אותי לאחד מהחנויות פה, והוא אומר לי, עכשיו אתה קונה איתי תפילין, ואתה מניח לי תפילין בכותל. הוא אומר, אני מגיל 13 לא הנחתי תפילין.
וואו.
כן.
זאת אומרת, הבן אדם הניח תפילין אחרי כל כך הרבה שנים שהוא לא הניח, ומה שהביא אותו לזה זה דווקא החורבן.
זה הסיור.
דווקא המקום הזה שהוא ראה את מה שהיה פעם.
הוא אומר שהוא הכי התרגש בקומת הארכיאולוגיה של בית הכנסת, ששם הוא הבין, כי אמרתי לו שאני קורא לסיור הזה מחורבן לבניין, כי אתה, מקומת הארכיאולוגיה שאתה רואה שם את חורבן ירושלים, אתה עולה למעלה ואתה רואה את בניין ירושלים, אז אתה מבין איזה מהלך עם ישראל עבר כאן.
עכשיו מה הכלים? כן, הרב גליס.
אני חושב שפיני היה מאוד מתרגש להביא את הסבא שלו הגדול. הסבא שלו חם יעקב.
רגע, רב גליס, אתם מכירים? כי לא ידעתי שאתם מכירים.
הסבא הגדול שלו היה חם יעקב דבר
שלו. אתה מכיר את פיני?
את סבא שלו.
מי זה היה סבא שלו?
חם יעקב דברשווילי, רבה הראשי של יהודי גרוזיה. להביא אותו לפה, להגיד לו, סבא, חלמת, הבאת את יהודי גרוזיה לארץ ישראל, בוא תראה לאיפה הבאת אותה.
זה לא ידעתי מכל הסיפור פה, כן. שהרב גליס מכיר, כן. את הסבא שלך, ורגע, ובסוף תגיד גם שאת המשפחה שלו.
הרב גליס הוא לא רק מספר סיפורים ואיש ידוע, הרב גליס הוא גם היה עושה חסדים מאוד מאוד גדולים עם העדה שלי כשהגיעה ארצה, והוא היה מאלה שקיבלו אותנו ועזרו לנו להיקלט כאן בירושלים בעיקר, בצורה מאוד מאוד מסבירת פנים, ואנחנו בטוח מוכרים לו המון המון תודה על זה.
גם אנחנו וגם המאזינים.
הייתי בתקופה הזאת שהייתי מדי גרוזיה, הייתי בקוטאיסי, בקולשי.
אני חושב שצריך תוכנית מיוחדת לעניין הזה. אבל בוא נחזור לחורבן, בוא נחזור לתקופה. מה אנחנו רואים כאן מול העיניים? בוא תנסה, פיני, לתאר למאזינים מה אנחנו כרגע רואים מול העיניים פה על המדף מסכוכים.
רק כדי לתת רקע, אתם באתם מעיר דוד דרך התעלה, נכון? אנחנו נמצאים כרגע, מבחינת המתחם הפיזי, בין שתי רחובות. אנחנו נמצאים בין הקרדו הביזנטי, לבין הרחוב הראשי של ירושלים מתקופת בית המקדש השני. אותם אנשים שבעצם בנו את הקרדו הביזנטי, מבחינתם הדבר שהיה הכי חשוב להם, אין נוכחות יהודים באיליה קפיטולינה. אני אומר, איליה קפיטולינה זה ירושלים. ירושלים כבר אין לה את השם ירושלים, יש לה שם של עיר אלילית, פגנית, ובאותם רגעים שהרחוב הראשי הקרדו נמצא ממש כאן מערבית לנו, הרחוב הראשי של ירושלים בימי בית המקדש השני מכוסה בערימות של אבנים שנפלו מבית המקדש, נפלו מהכותל המערבי. זה אומר יש כאן שתי רחובות, אחד מתאר את החורבן והשני מתאר את בוא נאמר ככה, את האין ירושלים כאן. והיום אני נורא נורא מתרגש כל פעם שאני עומד ברחוב הראשי כאן בחוץ, ואני נזכר בפסוקים מספר זכריה. זכריה פרק ח' פסוקים ד' וה', אנחנו מדברים על, כה אמר השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, וחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. נכון,
עכשיו אתה מדבר על ירושלים.
זה הכלי אבן שהוא דיבר עליהם.
אנחנו רואים פה כלי אבן, מהתקופה של בית שני, שאנשים השתמשו בהם בבית. אנחנו רואים פה כוסות וצלחות וספלים.
לגמרי.
ומשקולות.
נכון, משקולות, נכון, לגמרי. יש כאן תעשייה מאוד גדולה. הורדוס, בתקופה שלו, ירושלים הופכת להיות עיר מאוד מאוד עשירה, מפוארת מאוד, שמושכת אליה מאות אלפי אנשים, גם יהודים וגם לא יהודים. אז המסחר כאן הוא נהיה מאוד מאוד ער. אנשים סוחרים ואנשים משתמשים במשקולות. למשל, יש כאן משקולת מאוד מאוד מעניינת. יש כאן משקולת עם כתם שחור על המשקולת הזאת. למה? הסיפור של המשקולת הזאת היא כזאת, זו משקולת אבן, שכנראה עם הימים היא נשחקת, אז היא מאבדת את המשקל המקורי שלה. עכשיו, איך אומרים הפרסים, אלי אלי שלא ייגמר לעולם? אז כדי לא לזרוק את האבן הזאת, אז פשוט מדביקים לה עוד חתירת אופרת, וכך מחזירים אותה למשקל המקורי.
זו אבן שאנחנו ממש רואים אותו כאן.
כן, אנחנו רואים כאן גם פקקים, הפקקים האלה שנראים כמו פקקי שם, זה פקקי אבן שהם היו סוגרים כל מיני כלי קיבול שהיו כאן. מה שאנחנו רואים כאן למטה זה שעוני כיס של פעם. תסתכל על שעון הכיס.
שעון השמש.
וואו.
זה שעון כיס. להבדיל מהשעון שיש לנו בזהורי חמה, או שיש לנו בשטיבלך של הגרה, בשערי חסד, יש לנו כאן שעוני שמש, שהם יחסית קטנים, ואדם יוצא למסע, הוא יכול לקחת שעון כזה איתו.
עכשיו, מצאו את אותם שעונים, מצאו בבתים בפנים?
כן, כן.
זאת אומרת, זה בעצם שעון הבית שהיה.
שעון הבית, או שעון שעולה רגל, בית או... כן.
עכשיו, מה הסיפור פה? אני רואה פה שעריות, מה זה? אני רואה פה חותמת.
זה חותמת. מתקופת החשמונאים, וזה חותמת.
זה חותמת מתקופת החשמונאים?
נכון.
כשאתה, בוא נאמר ככה, אם אתה עוצר של משרד התבואה בתקופה החשמונאית, אתה עוגר לעצמך כל מיני דברים, אז מה שאתה עושה, אתה פשוט מסמן לעצמך שהקד הזה שיש בו שמן, שיש בו זיתים, שיש בו תבואה, אתה פשוט מסמן אותו ואומר, אוקיי, זה שייך כרגע לבית המלוכה, זה שייך כרגע למשפחה כזאת וכזאת. אחד הידיות הכי מפורסמות שאנחנו מכירים, זה מתקופת בית ראשון, כשאנחנו מדברים על הידיות למלך, שהמלך חזקיהו עוגר את כל התבואה לקראת הגעתו של הצבא המפחיד כל כך של סנחרי והאשורי.
עכשיו, מה בעצם חרות פה בחותמה?
יש פה חותמות בכתב עברי קדום, אוקיי? בכתב עברי קדום, ויש כאן סימנים של, כל מיני סימנים של משפחות.
זאת אומרת, לכל משפחה היה סימן, כן. סימן משלה.
כן, ויש על אחת הכתובות כאן את הכתובת יהד, שזה בעצם יהודה, אוקיי? ומה שאנחנו רואים כאן זה נרות שמן, ומה שאנחנו רואים כאן, אלה הם, בוא תגיד לי אתה מה לדעתך בקבוקון הקטן הזה? אוקיי, זה נראה כמו חנוכה, זה באמת נראה כמו איזה, בוא נאמר,
נר כזה.
כמו פמות, אוקיי, אבל זה לא פמות, זה לא פמות, זה בקבוקון בושם.
פשי.
כן, זה ממש בקבוקון בושם, שאת הבקבוקון הבושם הזה, זה מאוד מאוד סביר להניח שנמצא רק בבתים של נשים עשירות. וככל שהבקבוק קטן יותר, אז הבושם יקר יותר. אתה קונה לאשתך בושם מדי פעם, לא?
כן, בוודאי.
כן, אז אתה בטח מכיר את ה...
אנחנו לקראת סוף הסיור פה, ומה התחושות שאני לוקח מכאן, זה בדיוק מה שאמרת ליד האפר, שרואים שמהחורבן הם הגיעו, זאת אומרת, אל החורבן הם הגיעו מהאושר הכי גדול. זאת אומרת, לא היה חסר להם שום דבר. הם היו עשירים. היה להם פה, אנחנו רואים פה שעריות של כלים, ממש בתים ענקיים של 600 מטר לבית, מטר מרובע, ופסיפסים...
ציורי קיר.
לא היה חסר להם שום דבר. אבל הסיפור של קמצא ובר קמצא, שנאת חינם, שממש, הסיפור הזה היה ממש כאן, איפה שאנחנו עומדים. הסיפור הזה הרס את הכל, החריב את הכל, והדבר היחיד שנשאר מכל מה שאנחנו רואים פה, זה באמת אותם שעריות מאותם כלים.
אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו עומדים תוך תשעה באב, יוצאים החוצה מחוץ לרובע הרודיאני.
הרב גליס אופטימי.
ורואים חיים, אפשר לראות, רואים חיים שלמים בעיר העתיקה. ברוך השם, אפשר לבוא לעיר העתיקה, אין מה לפחד, בעיר העתיקה יש
מסתובב. מי מפחד, הרב גליס?
לא, יש אנשים שלא בעיר העתיקה.
תקופת החורבן, חששו פה.
אוקיי, אחרי החורבן אפשר לבוא אחרי תשעה באב, ולטייל פה ולראות כאן ולהתרשם, ולחיות את מה שהיה בירושלים של פעם.
באמת, בתור נציג החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי, אנחנו עובדים על מהלך שפעם כבר היה, אבל אני רוצה להזמין לכאן קהילה, ופשוט לשבת על הריצוף המקורי של הרחוב של ימי בית שני, שצמוד לכותל המערבי, ושם לקרוא את הקינות של לך. זה, שם לקרוא מגילת איכה ואת הקינות של תשעה באב.
זאת אומרת, בעצם לקרוא את הקינות לומר את הקינות במקום שהוא הכי מחבר וקרוב.
הכי קרוב, הכי קרוב להר הבית, ובמקום שממנו רואים הכי הרבה את עוצמת החורבן.
אנחנו עכשיו רואים פה בית ממש ענק. זאת אומרת, זה בית אחד, כל המקום הזה הוא בית אחד של
בית אחד.
משפחה יהודית?
כן.
מה הגודל של הבית הזה?
פה אנחנו מדברים על הבית בגודל של 400 מטר, ואנחנו רואים רק את קומת המרתף שלו כרגע.
זה רק קומת המרתף.
כן.
המרתף היה נראה ככה.
וזה לא הכל. בפאר. יש לו המשך לכאן ויש לו המשך לשם. אנחנו רואים שהמגבלות של הבניין שמעל פשוט הגבילו את המתחם הארכיאולוגי כאן.
מדהים, מדהים איך אפשר פשוט בימינו, בשנת 2016, להתחבר לעוף אחורה.
תוך כדי הליכה אנחנו גם מבינים את הפתרון שנמצא כאן לכך שאפשר אכן יהיה להראות את הארכיאולוגיה ועדיין להמשיך את החיים ברובע היהודי של היום. איך עשו את זה? אז עשו, כאן מצאו זה סוג של פתרון ביניים. זאת אומרת שחופרים את הארכיאולוגיה, מאפשרים תקיעה של עמודים, מה לעשות בתוך הארכיאולוגיה, קירות בטון מסביב, וככה לבנות את הקומה מעל, וכשיש את הקומה מעל, אפשר גם להחיות ולהשאיר את קומת הארכיאולוגיה לטובת תיירים, מבקרים ואוהבי ארץ ישראל.
אנחנו ממש עומדים עכשיו מעל מקווה.
נכון.
מקווה טהרה.
נכון.
ממש יש כאן מקווה טהרה. Mm-hmm. אני רואה פה עוד מקווה והכל בבית אחד. Mm-hmm. אבגליס, לא היית רוצה מקווה בתוך הבית? מה? יופי, פנחס רפאל, מנהל ההדרכה כאן במוזיאון, תודה לך, תודה שחיברת אותנו לחורבן הגדול. אתה יודע, אנשים עכשיו יושבים בבית ומנסים לחשוב איך אנחנו מתחברים לחורבן, ואנשים לא מצליחים, כי אנשים לא באמת יכולים לעוף, לצאת מעולם הסמארטפונים והעולם המתירני ולעוף למקום הכי טהור, הכי אותנטי של תקופת החורבן. ודווקא כאן, במקום שאנחנו נמצאים, שאפשר לגעת באבנים, אפשר לגעת באפר, אפשר ממש להריח את החורבן, להריח ממש, להריח את האפר,
לגמרי.
מהשריפה הגדולה של חורבן הבית השני.
אם אתם עכשיו בבית יצמים, תדעו למה אתם יצמים.
לגמרי, אפשר להתחבר, אפשר להרגיש, ובעזרת השם שנזכה, לראות בעיניים שלנו ממש עוד היום בבניין בית המקדש, ושנזכה לגאולה השלמה,
ושבבניין ירושלים ננוחם.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ומי הרובע היהודי, המקום שבו התגוררו הכהנים והיהודים העשירים? אנחנו צועדים לכיוון הרובע המוסלמי למערת צדקיהו. אנחנו צועדים יותר אחורה, ממש עוד בימי הבית הראשון. והרב גליס, יש תחושה בתקופה הזו של הפיגועים והטרור והערבוב הזה בין החורבן של פעם למה שקורה היום, ואנחנו עכשיו שלום, אנחנו ממש מחוץ לשער שכם, מקום שלא כל כך נעים להסתובב בו בימים אלו, ואנחנו בדרך למערת צדקיהו.
נכון, בדיוק.
עכשיו אנחנו מדברים על מערת צדקיהו, ובשביל להבין מהי בעצם אותה מערת צדקיהו, אני רוצה לצרף אליך את דוקטור יאל דוידסון, שהוא מרצה בכיר במכללות האקדמיות אורות ישראל והרצוג, הוא חוקר ארץ ישראל ומחבר ספרי ירושלים. עכשיו אני רוצה לשאול דבר ראשון אותך, אייל, המאזינים שלנו חלקם שמעו על מערת צדקיהו, רדיו קול חי העביר כמה וכמה שידורים מהמקום פה, אבל לאותם אלו שלא יודעים מהי אותה מערה, בוא תיתן לנו ככה, תכניס אותנו פנימה אל אובי המערה, שננסה להבין מה קורה פה.
ירושלים מלאה בפלאים, מערת צדקיהו אחד מפלאי ירושלים, מערה אדירת ממדים, משהו שכמעט כמותו קשה לראות בכל הארץ, למעלה מ-200 מטר אורכה, כ-100 מטר רוחבה, לפעמים כ-15 מטר גובה, היא בעצם מסתרת על פני שטח די גדול מתחת לעיר העתיקה, מתחת לרובע המוסלמי למען דיוק, המערה הזאת עוררה את סקרנותם ואת ככה ואת היצר הרפתקנות של הרבה מאוד מהאנשים. הגילוי של המערה הזאת מתחיל, לפי מה שאנחנו, אולי אני אסתייג קודם כל, לפי הסיפור הרגיל, הסיפור של המערה הזאת מתחיל לפני למעלה מ-160 שנה.
160 שנה.
160 שנה. איזשהו גוי בשם דוקטור ג'יימס ברקלי, רופא אמריקאי, מסתובב כאן, ברחוב שאנחנו יושבים בו כרגע, רחוב סולטן סולימן, שהיום רחוב סואן ורועש, אבל קשה לדמיין שפעם מי שרצה, לרב גליס בית סוף סיפורים על זה, מי שפעם רצה לשמוע ציוט ציפורים ולנשום את האוויר הטוב של ירושלים, היה יוצא לפה לאזור הזה. היום הכל פה מאוד רועש וסוען, אבל פעם זה היה אחרת. והוא מסתובב ככה בשעות אחרי צהריים, באיזה יום חורפי אחד, עם כלבו. השנה 1854, לא אמרתי, תפרש י' ד'.
לא מזמן.
זה לא כל כך מזמן.
לא 2,000 שנה, לא מזמן.
נכון.
לא, אנחנו פשוט עד עכשיו היינו תקועים לפני 2,000 שנה בחורבן.
הוא מסתובב פה עם הכלב שלו, ולפתע פתאום הכלב נעלם. והוא שורק לכלב וקורא לו, ולפתע פתאום הוא רואה את הזנב ממצבץ מתחת לחומה של העיר העתיקה, ממש קורא לנקודה שאנחנו יושבים בה כרגע. והוא רואה שהכלב יוצא מתחת לאדמה, והוא, בתור מי שחוקר, הוא עסק בחקר ירושלים, הוא אמנם הגיע פה למטרות נוצריות, אבל הוא נדבק בחיידק הארכיאולוגי, והוא מחפש וחוקר, והוא יודע שבירושלים אין סתם בורות. אם אתה רואה בור בירושלים, זאת אומרת שיש מאחוריו סיפור, יותר נכון מתחתיו. והוא חוזר לפה פעם נוספת, הפעם מצויד, כשהוא מחופש לערבי, הוא לא רצה שהשלטונות יחשדו בו. הוא מחופש לערבי, הוא יורד פה בחשאי, ומגלה פה את המערה הגדולה הזאת. האמת, בינינו לבין עצמנו, הוא בטח היה מתאכזב מאוד לדעת, שכבר 300 שנה לפניו, המערה הזאת הייתה מוכרת, יהודים ידעו על קיומה. אנחנו יודעים שבראשית המאה ה-16, רבי משה בסולה, שהיה יהודי איטלקי שמסתובב פה בירושלים, מספר על המערה הזאת. רק מה, מאוד יכול להיות, זה כבר פירוש מדעי, זה לא כתוב בפורש באיזשהו מקום, אבל השנה 1522, את החומה שמעלינו בנו בשנת 1538 עד 42, מאוד יכול להיות שעד שבנו את החומה עוד רואו את המערה הזאת, אחר כך שבאו העותמנים ובנו את החומה, הם פשוט הבינו שהחלל הזה הגדול מתחת לעיר העתיקה, הוא יכול להיות מטרד בטיחותי, יותר נכון ביטחוני. ולכן פשוט החליטו לסתום את המערה. ומאז, ועד כלבו של ברקלי, אף אחד לא ידע על קיומה של המערה.
זאת אומרת, הוא לא גילה את המערה, אתה אומר שלפני 300 שנה יהודים.
הוא לא באמת גילה, לא נספר לו את זה כדי שלא יתאכזב, אבל הוא לא באמת גילה.
עכשיו, רב גליס, אני כבר אחזור לאייל. מה אנחנו יודעים? מה אותם יהודים שלפני 300 שנה, מה הם ידעו על המערה בעצם?
תראה, ידעו על המערה, אני לא יודעת כמה ידעו על נושא של צדקיהו. אבל מה שידוע למערה, מי שיכנס פנימה לתוך המערה, יראה שלאורך כל הדרך של המערה, כנראה שחצבו מפה אבנים, הביאו אותם לבית המקדש. אנחנו מדברים על חורבן ירושלים. מפה חצבו אבנים, ועל גבי גלגליות הביאו אותם לכותל המערבי, ככה בנו את הכתלים של הר הבית. והשיטה הייתה לקחת או תולעת שמיר, או עץ כזה, לעשות חורים, והמים היו מטפטפים, האבן הייתה מתפוצצת, והיו מסתתים אותה, אבל גבי גלגליות הם מביאים אותם לעיר העתיקה. זאת אומרת, לכיוון הר הבית ובית המקדש. אחרי זה הדביקו לזה סיפור של צדקיהו. צדקיהו ברח מכאן לכיוון יריחו. האמת שבתנ"ך מובא שצדקיהו ברח בין החומותיים, בין שני החומות. פה אין שני חומות. חומות למטה של העיר, של איפה שעיר דוד, שהיינו שם, שם היה שני חומות, ויכול להיות שהוא ברח משם. אבל יכול להיות שהוא גם היה פה. הוא הלך מכאן וירד באיזשהו למטה באיזשהו מרתף, והגיע שם לתוך, ברח לכיוון יריחו.
עכשיו, אתה לא בדיוק סגור על העניין הזה של צדקיהו, אתה אומר, יכול להיות שהוא ברח מפה, אני רוצה לשאול דווקא את האיש שמייצג, לפחות בדיון כאן, את המדע, צדקיהו היה פה או לא, ולמה בכלל קוראים לה מערה, מערת צדקיהו?
אני קודם כל, בתור איש מדע, אני לא מתווכח עם המסורת, אף פעם. המסורת היא מסורת, וכבודה במקומה מונח. לגבי השאלה ההיסטורית, באמת, כמו שאתה מבקש שאני אתייחס, אז קודם כל צריך לומר שבכתובים, כמו שאמר הרב גליס, צדקיהו ברח מבין החומותיים. ובאמת בין החומותיים בכלל לא אמור להיות פה, גם מבחינת הגיאוגרפיה של העיר. מה כן? יש לנו סיפור במדרש, בתנחומה, שמספר שצדקיהו ברח באיזושהי מערה גדולה. ברח במערה גדולה. ורשי, לא מדרש, רשי משלים את הסיפור בכך שהיה איזשהו צדקיהו באמת ברח במערה שהביא אותו עד ליריחו, כך משלים רשי את הסיפור, והחיילים הקסדים, חייליו של מבוזרדן, רב טבחים, חיפשו ארוחת צהריים טובה, משהו לעשות קצת על האש, והם ראו איזשהו צבי ורצו אחרי הצבי, ולפתע פתאום הצבי קופץ איזשהו פתח של מערה, והם אחריו, והם רצים לתוך פתח המערה, ואת מי הם רואים? צדקיהו! וכך הם תפסו אותו. הסיפור הזה בעצם, לפי מה שאנחנו מכירים, אני מדגיש, כי יכול להיות שלרשי הוא מדרשי חזל שאנחנו לא מכירים, זה באמת יכול להיות, אבל המקור הכי קדום שמספר לנו על הסיפור של מערה שיוצאת מירושלים עד יריחו, זה רשי. ורק 300 שנה אחרי רשי, במאה ה-14 למניינם, זאת הפעם הראשונה שאנחנו במקורות ההיסטוריים פוגשים מסורת יהודית שמצביעה עם האצבע על המקום הזה, בשביל לספר את הסיפור הזה. זאת אומרת, השידוך בין הסיפור של רשי לבין הזיהוי הגיאוגרפי הזה מתבצע אך ורק לפני 700 שנה בערך.
עכשיו אתה מדבר על הבריחה של צדקיהו, אנחנו מדברים על באיזה תקופה?
המתחובים על ממש חורבן הבית הראשון, צדקיהו היה מלך יהודה האחרון.
וזה מאוד מעניין, כמו שהרב גליס הזכיר מקודם, המערה הזו שאנחנו נמצאים בה כעת, מערת צדקיהו, בעצם מחברת אותנו גם אל לפני החורבן, אל בניית בית המקדש בעצם, אתה אומר שמכאן הם העבירו את האבנים ואת הכלים, ומצד שני את הבריחה של צדקיהו בתקופת החורבן. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על חורבן, תשעה באב, אבלות, דווקא המקום הזה שאנחנו עומדים בו, אולי הוא מאפיין יותר מהכל, מכל מה שהיינו היום, את החורבן, כי יש פה גם את ההתחלה וגם את הסוף.
אתה יודע שבסוף המערה, בהמשך, כמעט לקראת סוף המערה, יש שם איזה נחל שיורד משם מים, או מישהו אומר, זה דמעות צדקיהו, כך קוראים לזה. דמעות צדקיהו, למה אני לא יודע, קוראים לזה דמעות צדקיהו.
זה מתבקש לכל המערה כך, אם זה הסיפור, כן.
עכשיו, אני אתן איזשהו סיפור אישי. לך, לאייה, למזינים. הסבא שלי היה מזקני חסידי ברסלב. הוא היה כל יום שישי, לקראת 12 בצהריים, הבית כבר מוכן לשבת. מה עושים חסידי ברסלב? הולכים למערת שמעון הצדיק, מוצאים ספר תורה, וישיב ואומרים שניים מקרא ואחד תרגום. לקראת אחרי הצהריים של יום שישי, הולכים להתבודד. איפה אפשר להתבודד בירושלים? מערת צדקיהו. הוא ושלושה חברים מגיעים למערת צדקיהו. השער הזה, כמו שאתה רואה אותו, היה קיים. הם קשרו חתיכת חבל לשער, ועם החבל הם נכנסו פנימה לתוך המערה, כדי שהם ירצו לצאת, המשכו עם החבל לנסוע החוצה. וככה קשרו חבל לדלת, ונכנסו פנימה, חבל אחריהם, לתוך המערה, בפנים
אתה מתפזרו. אתה מספר על סבא שלך.
כן, בפנים התפזרו, וצעקו גוואלד, ועשו את זה, כל מה שצריך לעשות בהתבודדות. ערבי שעבר באזור, ראה פה חבל קשור לזה, פתח את החבל, זכר אותו. והם מתוך המערה מתחילים לשחות את החבל, והחבל הולך אליהם. חושך, אי אפשר לצאת החוצה, אין נרות, אין שום כלום. מה עושים חסדי ברסלב? צועקים גוואלד. המזל שלהם שעברו פה שני שוטרים בריטים, שמעו צעקות מבפנים, נכנסו פנימה להוציא אותם. אם לא, הם היו נשארים שם עד היום.
זאת אומרת, גם לך יש איזה חיבור מאוד מאוד אישי למערה, כי יש סיכוי ש...
בהחלט.
בגלל המערה אתה לא היית קיים היום.
בהחלט. אני אחרי מלחמת ששת הימים, אני מיד, אחד הדברים הראשונים זה היה להגיע למערת צדקיהו, לראות את המערה, לראות את הסיפור. איפה היה הסיפור?
אתה יודע, זה מאוד מעניין הסיפור הזה, גם מההיבט של התודעה של המערה בעיני הציבור. היום אנחנו לאחרונה הרבה שמענו על מערת צדקיהו. בעיקר כל מיני באמת שילובים אקטואליים, אירועי תרבות שעושים פה, כמו שסיפרנו שרדיו כל חי עשה בתקופה האחרונה כמה כאלו, ואני רואה שגם בתקופה של סבא שלך היה טרנד לא קטן להשתחל פנימה.
להשתחל לא רק זה, אם אני מסכן ממול, יש תחנת אוטובוס, התחנה המרכזית של הערבים, התחנה המרכזית של האוטובוסים שלהם, פה היה חצר המטרה. פה היה חצר המטרה של שם בצוהר שנזרק ירמיהו, ובצד ימין שלו יש את המסגד. יש מסגד, מאחורי המרכז המסחרי הזה יש מסגד, ששם טוענים שזה קבר ירמיהו.
עכשיו, מה אתה היה לי יודע על קבר ירמיהו?
מה אני יודע? קודם כל אני יודע הרבה פחות מה שהרב גלי סיפר. הקבר ירמיהו מבחינת המסורת, עוד פעם, אנחנו יודעים לראשונה במאה ה-16, והמסורת הזאת איכשהו, הלכה לנו לאיבוד. יש כמה מקומות שכאלה פה בירושלים, הרב גליס הזכיר את שמעון הצדיק, ברוך השם, אנחנו את המסורת הזאת שמרנו. אבל יש פה כמה אתרים בירושלים, הייתי אומר, של קבר חולדה למשל, יש כמה אתרים כאלה, שאנחנו איפשהו איבדנו באלף.
איך משום הם לא יקום מתחילת המתים?
כן. והמקום הזה באמת היה מזוהה לידי יהודים מימי הביניים, בשם חצר המטרה. דרך אגב, הביטוי הזה, חצר המטרה, לאיזה מטרה של מה, לאיזה מטרה, לא מדובר פה על שום מטרה. מדובר פה על מילה שאם מסתכלים טוב בפסוקים, ראו שהתת דגושה, בדגש. זה אומר שחסרה אות. בעצם אם היא לא הייתה דגושה, אתה היה צריך לכתוב מנטרה. והשורש של נון תת ריש, זה לנטור, זה לשמור. החצר שבה שומרים על האסירים. כמו שנאמר, שזה היה בית הסוהר, זה היה בית הכלא. פה שמרו על האנשים ו... ירמיהו היה פה, לפי זה כתוב מפורש, שירמיהו ישב בחצר המטרה ממש עד החורבן עצמו. כלומר, הוא ישב בכלא כנראה בבור, בתוך הבור, והוא שומע מעליו את כל קולות החורבן, עד כמה שזה נשמע נורא. ואנחנו יודעים שהוא באמת, הוא ניצל בחורבן, הוא ניצל והצליח לצאת מירושלים, לא סתם לצאת, אלא המדרש מספר שנבוזרדן זיהה אותו, נבוזרדן רב טבחים, והראה אותו שהוא גולה עם, עם היהודים שגולים לבבל, והוא אומר לו, בוא, אתה משוחרר, קח את הכבלים, נשחרר אותך מהכבלים, הוא משחרר אותו, וירמיהו אומר, לא, אני רוצה להיות עם הגולים, והוא הולך ושם את הראש שלו, ירמיהו שם את הראש בתוך השלשלאות של הבחורים שגולים, כאילו להיות איתם ולהזדהות איתם. כך מספר המדרש, אבל בפירוש כתוב שירמיהו נמצא פה בזמן החורבן עצמו.
אנחנו עברנו שלושה שבועות של פורענות, קראנו שלושה הפטרות, דברי ירמיהו ושימעו וחזון. אנחנו לדעת, כל השלושה הפטרות האלו מדברים על החושים של הבן אדם, דיברו על שנאת חינם, על אהבת חינם. דברי זה לדבר עם הפה, שימו זה האוזניים, חזון זה העיניים. אנחנו שלושת החושים האלו צריכים לטפל בהם בשנאת חינם, להביא אהבת חינם.
רב גליס, מה זה עושה לך? אני יודע מה זה עושה לי. אני שואל, מה זה עושה לך שאתה עומד כאן, בדיוק איפה שאני עומד כעת, ואתה מביט אל הבניין ממול, ואתה יודע ששם ירמיהו הנביא היה קלו בתקופת החורבן. מה אתה מרגיש?
מה זה עושה לי? שאני, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, כשבאתי, הסתובבתי פה, וחצר המטרה, והתחנה המרכזית של הערבים, זה היה פשוט מיוחד לקחת מפה אוטובוס לשכם. או לנסוע מפה עם אוטובוס ליריחו, להביא מיריחו. או לנסוע מפה לחברון, להביא הנביא מחברון. זה היה חוויה, חבר צעירים, לבוא לחצר המטרה, או מפה להמשיך את החיים. לנסוע ולטייל ולראות שיש חיים בעיר הזאת.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי...
אני ממש בהמשך, אם אפשר להפריע, כן?
כן, כן.
בדיוק בהמשך למה שאומר הרב גליס, אני גם רוצה להגיד מה זה עושה לי, וזה מתחבר לדברים שאומר הרב גליס. ירמיהו נזרק לחצר המטרה, על מה? על זה שהוא צעק, יהיה חורבן, ואם לא תחזרו בתשובה, אז תדעו לכם שכל הצרות שכתובות בתורה זה מה שיבוא. ואנשים לא אהבו לשמוע את זה, וזרקו אותו לכלא. ועל זה, על זה הוא ישב, על זה הוא כל כך סבל, הוא כמעט טבע בתית שם, כך כתוב שהוא כמעט טבע בתית. כן? עכשיו, הוא לכאורה, כן, מי שקורא את הנבואות שלו כמו שהם, אז הוא, מה הוא רואה? זה פסימיות, ולראות שחור, והכל רע, והוא כל הזמן רואה רק את השלילי. ואתה חושב, אחרי שכבר קרה חורבן, אם אני הייתי צריך להיות הנביא, וכך היה קורה, אז מה הייתי, אחרי החורבן, מה הייתי אומר? הייתי משלב ידיים על החזה ואומר, נו, אמרתי לכם, כן? אז מה שירמיהו עושה זה בדיוק ההפך. אחרי שכבר החורבן קרה, אז הוא מתחיל עם הדברים שיש בהם כל כך הרבה, כל כך הרבה עוצמה של נחמה. אחד מהפסוקים המפורסמים שהוא אומר, זה עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, בילדים ולדות משחקים, ובעיניכם ייפלא, כן? אז עוד יותר בעיניי ייפלא, אמר השם צבאות, אני לא צטט בדיוק, צטט בערך. ומה זה עושה לי כשנמצא במקום כזה, שאני זוכר את הדברים שאומר ירמיהו, כשהוא מדבר על החורבן ורואה את החורבן בעיניים שלו, ואני רואה לאיפה אנחנו הגענו היום, שאנחנו רואים את הנבואות שמתגשמות ממש, ממש באופן מוחשי, לא צריך לזה פרשנות. כן, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ילדים ולדות משחקים, זה דברים שרואים אותם במוחש. ואנחנו רואים את זה בעינינו ובעצמנו, ורואים את ההתגשמות של הנבואה, אחת מהנבואות שמתגשמות לנגד עינינו.
עכשיו אנחנו בתוכנית...
שהוא אומר, מתגשמות הנבואות זה המשך מכאן, המשך למערת צדקיהו, שער הפרחים. בתוך שער הפרחים יש שם התיישבות יהודית חדשה, יש שם כבר 20 משפחות, ברוך השם, בכל מיני בתים שהיו שייכים ליהודים, ועברו לגור שם, יש כאן בית על שמו של נחם ילבי, שם מקום דמו, ועוד מספר בתים ששוחררו שם, גרים שם כבר היום יהודים. ממש פה, ממשיכים את ה...
עכשיו, לתוכנית שלנו, קוראים הולכים בסמטאות החורבן. כפי שהמאזינים גם שומעים, שומעים את הרעשים, שומעים את האנשים מסביב, שומעים גם את המכוניות, שומעים את רחשי המערה, ואתה הזכרת את שער הפרחים, ואתם מאוד אופטימיים, כי אתם, משום מקום קשה לנו להישאר בחורבן, אנחנו כל הזמן בעוד ישבו זקנים וזקנות, אנחנו כל הזמן רוצים כבר לצאת ולהגיד, הנה, תראו איך הכל פורח. אבל עדיין היום, תשעה באב, אנחנו כן מצווים לחוות את אותו חורבן נוראי שאנחנו... שהוא עדיין קיים בתוכנו. אנחנו מדברים על שנאת חינם ואהבת חינם, ובדיוק בשביל העניין הזה אנחנו מצאים כאן במערת צדקיהו. אתה הזכרת מקודם אייל שהמערה מגיעה עד יריחו?
לפי המסורת. ניסו...
בדקו את זה?
בדקו וניסו ונלעו למצוא הפתח. אף אחד לא...
עד איפה בעצם יודעים כיום שהמערה מגיעה?
היא מגיעה עד עומק... עד עומק של 230 מטר מהפתח שלה. כלומר, אם אנחנו עוד מיליד הפתח, קח עוד 230 מטר פנימה, וזה הכי עמוק, וחיפשו, תאמין לי שחיפשו.
עכשיו, אתה מדבר לעומק או...
לעומק ולרוחב, זאת אומרת, המהרה היא רוחבית, היא לא עמוקה, אבל היא במגמת ירידה.
זאת אומרת, בערך לאן היא מגיעה, לאיזה אזור?
פחות או יותר, תחשוב על מבנה של הרוב המוסלמי, אנחנו פחות או יותר מגיעים איפשהו...
על חוב ידל רוזה, מתחת לחוב ידל רוזה. כן.
לשם היא מגיעה.
פינת הגיא.
עכשיו, מה בעצם, בוא נדבר קצת על הטרנד הזה, שאנשים כן מנסים היום, 2016, אנשים מנסים להתחבר להיסטוריה, לחורבן, לחוות, ואחת הדוגמאות היא דווקא המערה הזו, מערת צדקיהו של האחרונה, היא מאוד נהייתה פופולרית, ואנשים יותר מגיעים ויותר מבקרים. מאיפה זה מגיע, הרצון הזה? לא, כן, אבל...
אפשר לעשות פה אירועים בחינם.
אבל יש כל כך הרבה בחינם, יש ירושלים שלמה שהיא בחינם.
כולה בחינם, כל ירושלים בחינם.
עדיין אנשים היום מרגישים את הצורך להתחבר לחורבן, להתחבר למקום הזה של פעם. מאיפה זה מגיע, הרב גליס?
זה מגיע, כשאתה מתפלל 3 פעמים ביום, ואתה מתפלל אברהם ויצחק ויעקב, ואתה אומר בתפילת 18, אתה מזכיר את האבות. מה אתה מזכיר את האבות? למה אתה לא מזכיר את הסבא שלך? את אלו שהיו קודם, אנחנו מזכירים את דורות קודמים, בזכותם אנחנו חיים. מי שאמר פעם, דור שאין לו, אין לו עבר, אין לו הווה וגם אין לו עתיד. אנחנו דור שיש לנו עבר, יש לנו הווה ויש לנו עתיד גדול מאוד.
אייל, אדם שחי את המדע מצד אחד, מצד שני את התורה ואת המסורת, איך אתה רואה את החיבור הזה באמת של היום, של הדור הזה, עם החורבן, עם מה שהיה פעם, עם ההיסטוריה?
אני אולי, אני איש קטן מאוד, אבל אני, בעיניים הקטנות שלי, אני רואה דור עם נשמה גדולה, נשמה ענקית. ואני יודע שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, את הדור שלנו, בדברים שאת הדור של, הדור של הסבא של הרב גליס, לא, הוא לא זיכה. אני לא יודע למה. מה, בדור ההוא היו פחות צדיקים מהיום? התשובה היא, כנראה שלא, היו יותר צדיקים. אז למה הקדוש ברוך הוא דווקא מראה לנו כאלה ישועות לנו היום ולא לדורות הקודמים? אני לא יודע. אבל אני יודע שהיום, היום אנחנו רואים דברים גדולים, והדור של היום הוא דור שיש לו, כנראה יש לו זכויות אולי שאנחנו...
איפה אתה רואה את זה בדור הזה?
לכל מקום שאני מסתכל, אני חושב שאתה בעצמך אמרת לבד. יש יותר התעוררות להגיע לאתרים, זה לא בשביל לטייל, לשוף אוויר טוב. אנשים באמת רוצים לברר יותר את המקורות שלהם, לברר את השורשים. כמו שאתה בעצמך ציינת, זה מקום שאולי לא טילו בו, כמו שטילו פעם.
היית לך, כי זה, 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 זה מדהים. אנחנו כבר שעתיים עכשיו, בעצם נוסעים במסע הזה, אחורה, 2000 שנה אחורה, אל חורבן הבית. ואנחנו חווינו את החורבן מזוויות שונות. היינו במנהרות הכותל, היינו יותר עמוק בעיר דוד, היינו באזור הרובע היהודי, ועכשיו אנחנו במערת צדקיהו, ואת כל החוויה הזו אנחנו בעצם משדרים ברדיו, ברדיו כל חי, ואנחנו מעבירים לעשרות אלפי מאזינים שהם מרגישים את החורבן דרכנו, וזה מעניין שאלפיים שנה אחרי יש כל כך צימאון להתחבר לדבר הזה, לגעת בחורבן, להרגיש שיש פה משהו בהחלט אופטימי, שבעצם מחבר אותי למה שאתם אומרים, שעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ובאמת הדבר הזה הוא הדבר שמקרב אותנו לגאולה.
זה לחנך לדורות הבאים, אנחנו כאן, ויש סיבה למה אנחנו כאן. יש לנו רצף, יש לנו רצף ארוך מאבותינו ואנחנו, יש לנו רצף ארוך.
והרצף הזה עוד נמשך, אנחנו באיזשהו מקום באמצע הדרך, אני לא יודע איפה. אבל כמו שציינת קודם בצדק, החורבן עדיין פה, כן? עדיין הר השם שומם ושואלים ילכו בו, זה עדיין. והלב, הגוף, פועל, האיברים פועלים שזה אנחנו, אבל הלב עדיין לא, ואנחנו צריכים עוד לשאוף לשם ולהתפלל ולעשות ולהאמין שאנחנו נמצאים בדרך במסילה עולה בית אל.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך מהעניין האישי שלך. אתה הרבה חוקר את ארץ ישראל ואת ההיסטוריה של ארץ ישראל. אתה הרבה נוגע באמת בחורבן ובמה שהיה פעם. אתה יכול להצביע לאיזה רגע שעמדת מול איזה תגלית או מול איזה משהו שממש התרגשת ואמרת, וואו.
קשה לי לבחור לנקודה אחת כזאת. עכשיו שאתה שואל אותי ואני צריך לתת לשלוף תשובה ככה מתוך מגירות הזיכרון, אז נדמה לי שיש נקודה אחת שאם הייתי טיפה חושב יותר אז הייתי מגיע אולי ליותר, אבל ברובע היהודי יש אתר מאוד מעניין שנקרא הרובע ההרודיאני, זה שכונת
מגורים.
היינו שם, לא ידעתי. היינו שם. יש שם בתוך ארון זכוכית כזה, על הרצפה סגורים, עצים שרופים. כן, אתה פשוט רואה...
המאזינים היו שם איתנו מקודם. היו,
אני חושב שאתה פשוט רואה, במוחש, רואה את החורבן, שאגב, אני לא בטוח שהאש שקילתה את העצים האלה היא דווקא אש של הרומאים. מאוד יכול להיות, אם קוראים טוב את המקורות ההיסטוריים, שהאש דווקא היא של היהודים, שאכלו את היהודים, שהביאו את הסיפור של האש הרומאית. כלומר, בקיצור, שנאת חינם שהביאה לחורבן. אבל
אתה אומר שזאת אש של יהודים?
זאת אומרת שהמורדים, אותם היהודים שנלחמו אחד בשני בתוך ירושלים ערב החורבן,
הם הציתו את האש הזו.
שרפו אחד לשני את מחסני המזון, שרפו אחד לשני את הבתים, ואחד מהבתים, אם הייתם שם,
היינו שם עכשיו.
אתם ודאי, אולי נגעת באפשרות שאולי מדובר בשכונה של הכהנים, אולי אפילו של הכהן הגדול.
נכון.
יוסף הנתניהו מספר שאותם מורדים ששלחו אש בבתי ירושלים, הלכו קודם כל לבית הכהן הגדול לשרוף אותו. מתוך אותה עריבות שאני לא אחזור עליה כרגע, אבל מאוד יכול להיות שאת האש הזאת, אותה שנאת חינם של יהודים ביניים בין עצמם, שהביאה בסוף של דבר לחורבן, היא מה שאנחנו רואים שם אותה נקודה. אם אני צריך לחשוב אסוציאטיבית עכשיו על משהו שככה הכי ממקד אותי בסיפור של החורבן, זה הסיפור של העצים השרופים האלה. אבל דווקא נקודה אולי לא צפויה אולי, שאני חושב ששער יפו, לא רואים בו שום דבר מהחורבן. יש היום שער שהוא לגמרי עותמני, ויש שם ממצאים, אין שם באמת משהו שאפשר לראות מתקופת החורבן. אבל, בקצרה, כן? בקצרה, המדרש מספר לנו על רבן יוחנן בן זכאי שעוזב את ירושלים זמן קצר לפני החורבן, בשביל להקים את עולם התורה מחדש ביבנה, או יבנה ולוד, בשפלת יהודה בקיצור. סיפור שמופיע בכמה גרסאות בחזל, אחת הגרסאות אומרת שהוא ניגש לאספסיאנוס, המפקד הרומי שיושב מחוץ לחומות, ומפתח איתו איזשהו מסע ומתן מעניין, ובסוף הדין ודברים ביניהם, אז המלך, הוא לא מלך, הוא עוד מעט, הוא קיסר, אוטוטו יהיה קיסר, כן? אספסיאנוס שואל את רבן יוחנן בן זכאי, מה אני יכול, תגיד לי משהו שאני יכול לעשות למענך. ואחת הגרסות אומרת שרבן יוחנן בן זכאי מבקש את השער המערבי הפונה ללוד, שיהיה פתוח 4 שעות. מי שיצא, יצא, מי שלא יצא, יישאר בתוך העיר וגורלו יהיה כגורל החורבן. השער המערבי הפונה ללוד זה בעצם שער יפו מבחינה היסטורית, ארכיאולוגית אין לה לראות היום, אבל מבחינה היסטורית השער כמו ששער יפו נקרא שער יפו כי הוא פונה ליפו, כך הוא נקרא שער לוד כי הוא פנה ללוד, בדיוק מאותה סיבה, הוא נמצא באותו מקום. וכשאני מסתכל על שער יפו ואני חושב שמי שיצא באותן 4 שעות מהשער הזה, הוא זה שבעצם המשיך את הקיום של עם היהודי, אתה, אני, הרב גליס והמקליט היקר שנמצא איתנו, אנחנו כולנו בעצם שייכים בצורה כזו אחרת באופן אישי לאותן 4 שעות, שהם בעצם הסיפור של הדקה שאחרי החורבן. ומבחינתי, המחשה אולי, מה שלי באופן אישי שאלת, מה הכי ממחיש את החורבן, הייתי צריך לשלוף מן השרוול. תשובה, אז שלפתי 2.
הרב גליס, אנחנו כבר שעתיים מנסים יחד עם המאזינים לחוש את החורבן, לגעת בו ולנסות לקחת ממנו דברים קדימה. מה מבחינתך בשעתיים האלו הכי ריגש אותך?
תראה, לחזור חזרה לאותם מקומות שאני הסתובבתי שם, ואני מסתובב שם הרבה, לחזור לאותם מקומות שזה בעיקר במקומות החדשים שמתגלים מתחת למנהרות הכותל, לחזור חזרה לתעלה, איפה שהמורדים עברו, שם באזור עיר דוד, לבוא לפה למערת תקיעה ולסתובב ברובע היהודי, לחזור חזרה, מרגש תמיד ומעניין תמיד, זה תמיד שומעים דברים חדשים. וזה מעניין.
עכשיו, אתה כל כך הרבה מסתובב פה, איך בכל פעם אתה מתחבר ומתרגש שוב ושוב?
אני דור עשירי בירושלים. הראשונים שהגיעו, באו לגור, לא החוק משער הפרחים, הגיעו במקום שקרא בב חוטה, שער החטאים, שם גרו הראשונים. פה, ממש קרוב כאן, גרו הראשונים. והם אחרי זה עברו למלות חלדיה, פינת השריה, שם גר סבא רבא שלי. ואני... לא, ממול בתי רייסין. ממש איפה שגרו שלו עם דיסקין מעליו. ואז אני אומר, החוויה הזאת של לבוא למקומות האלו, המשפחה שלי, פה הם גרו, פה הם נולדו, פה הם היו, לא יצאו מירושלים, לא עזבו את ירושלים, אז אני מתחבר אליהם, מדי פעם.
הרב ישראל גליס, תודה שהיית איתי בשעתיים מצמררות לחזור אל החורבן. תודה. הולכים בסמטאות החורבן. תודה לך, דוקטור יאל דוידסון, שהיית איתנו. תודה גם לפנחס רפאל, תודה לארכיאולוג אלי שוקרון, תודה דוקטור אבי סלומון, ארכיאולוג הראשי של הקרן למורשת הכותל, תודה לך מוישי כאן, שהיית איתנו במסירות גדולה במסע הזה הלא פשוט, כן?
אנחנו הרבה קילומטרים. זה היה נראה שזה מעניין אותו.
כן, היה נראה שהוא היה מרותק. אני רוצה גם להודות לעורכת המסורה של התוכנית, יעל ליבר, שהשקיע הרבה שעות בכדי לבנות את השעתיים הללו, וגם לך, מוישי כאן, שהיית איתנו בכל המסע הזה. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, ובעזרת השם שנזכה עוד היום לראות את בניין בית המקדש, ונזכה לגאולה הגדולה והשלמה.
בלראות את נחמתה של ירושלים, נזכה לראות גם את...
אמן, אמן. תודה.